שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, אנחנו כאן בימי שלישי וחמישי, ליאור קודנר באולפן. עסקה לשחרור חטופים, כן או לא, ובעיקר במי זה תלוי. זו השאלה המרכזית שננסה לענות עליה, עם אוריה אסרף וולברג ומיכאל האוזר טוב, ננתח את השינויים במערכת הפוליטית, ההצבנות של סמוטריץ', המלכות של גנץ ואייזנקוט, ובעיקר יכולת ההישרדות והדחיינות הכפייתית של בנימין נתניהו. בהמשך על ארגון זקה, פרופסור גדעון הרן חוקר את הגוף הייחודי הזה מאז פיגועי האוטובוסים. נדבר איתו על העבודה הקשה של מתנדבי הארגון בשבעה באוקטובר, הקשר בין דם לבין דת והיחס לזקה בחברה החרדית. ולבסוף האינטרנט חוגג יום הולדת 35, אנחנו נחזור לשורשים של הפרויקט היומרני הזה וגם נברר מה יצא ממנו. כרמל וייסמן, שלי קרן ועומר בן יעקב יהיו פה.
אין זה סוד שהלחצים הבינלאומיים נגדנו מתגברים. בקהילה הבינלאומית יש מי שמנסים לעצור את המלחמה עכשיו, לפני השגת כל יעדיה. הם עושים זאת על ידי התחת השמות שווא נגד צה"ל, נגד ממשלת ישראל ונגד ראש ממשלת ישראל. הם עושים זאת על ידי מאמץ להביא לבחירות עכשיו בעיצומה של המלחמה. ואת זה הם עושים, כי הם יודעים שבחירות עכשיו יעצרו את המלחמה וישתקו את המדינה לפחות לשישה חודשים.
לקראת מסע ומתן על עסקה אפשרית לשחרור החטופים, איתנו שניים, אוריה אסרף וולברג, חדשות 13, שלום.
שלום, שלום.
ומיכאל האוזר טוב, הארץ.
אהלן.
אנחנו יודעים מה הולך לקרות שם, מה הלוז, מה קורה, מתי זה קורה?
קודם כל לומר שבשעות האחרונות כבר ראש המוסד חזר לישראל, כלומר הוא היה שם כמה שעות, ומנסים להתניע תהליך של מסע ומתן. הצוותים הישראלים בפעם הראשונה באופן פומבי, מאז שהתפוצצה העסקה הקודמת בנובמבר, הגיעו אתמול לקטר, הקימו את החמלים, הקימו את המטה הישראלי, והניסיון כרגע הוא לנסות ולהתניע בדרגי עבודה גבוהים מאוד את המסע ומתן, לנסות ולהגיע לסיכומים על כל סדרת הנושא שיש בהם אין ספור מחלוקות, אם זה חזרת הזאתים לצפון הרצועה, סוגיית המחבלים כמובן, וסוגיות נוספות. זה הלוז, הם צפויים להיות שם לאורך כל הימים הקרובים. אני ממליצה לא לחשוב שזה אירוע שיסגר ויפטר תוך יומיים, שלושה. לא נסו לשם כדי לסגור עניינים טכניים של איך בדיוק יחזרו החטופים, אלא יש באמת סוגיות דרמטיות שעדיין לא לובנו, וזה בעצם התפקיד של צוות המסע ומתן עכשיו.
עוד שנייה נגיע לסוגיות, אבל לפני זה, איך זה מתנהל? יושבים במלון בחדרים נפרדים, לא פוגשים את אנשי החמאס ומעבירים פתקים? איך זה עובד?
את אנשי החמאס לא פוגשים, כמובן. יושבים עם המתווכות, יש שם משלחות שמגיעות, כמובן זה קורה בקטר, ראש ממשלת קטר שנפגש עם ראש המוסד, ואחר כך גם צוותי העבודה של הקטרים, האמריקנים שמעורבים כל הזמן, ומדי פעם גם שולחים את הנציגים שלהם, ראש ה-CIA כל הזמן מגיע לשיחות, בזמן שתהיה משלחת במקביל למשלחת הישראלית, שזה תסריט שמאוד יכול לקרות שיקרה כבר בימים הקרובים. בעצם מה שיקרה זה שישבו בחדרים נפרדים והמטווחים יתרוצצו ויעברו בין חדר לחדר עם המסרים השונים.
ומעבירים איזה מסמך חתום בסוף, חותמים על משהו?
בוודאי, בעסקה הקודמת היה הרי מסמך כתוב חתום שעבר בין הצדדים. גם ישראל מגיעה לאירוע הזה לקטר עם מסמך שהיא עצמה חתמה עליו בקבינט, מה שנקרא המנדט הזה שכל הזמן מדברים עליו, על מה הקווים האדומים של ישראל, ובסוף כחלק מעסקה צריך לחתום על דברים, יש גם ערבויות כמובן בינלאומיות, אז כן, הדבר הזה בסוף מגיע לכדי דברים כתובים. אגב, לא תמיד, ואנחנו למדי עסקאות, גם העסקה האחרונה, הדברים הכתובים גם בסוף מקבלים משנה תוקף.
אם אני לא טועה, במסגרת האינפנטיליות של שני הצדדים, אז החתימה על ההסכם היא מול ארצות הברית.
כמובן.
ומבחינת הקווים האדומים, מה הם?
אנחנו מדברים הרבה על עניין האסירים ועל עניין המחבלים, ואני חושבת שזאת הנקודה הפחות דרמטית. המפתח לא כזה חשוב, מה שכן חשוב בסוגיית המחבלים זה זהויות האסירים. לחמאס יש דרישה שהם רוצים להיות אלה שקובעים מי הרוצחים שישתחררו בתמורה לכל חיילת. וזה משהו שאפילו ברמה הנראותית סמלית לישראל קשה איתו.
גם בעסקת שליט, אגב, לא הסכימו לזה.
נכון, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אגב, עסקת שליט, הם דורשים לשחרר את כל משוחררי עסקת שליט שנעצרו שוב. זה 48 במספר. ישראל מוכנה לתת את הרוב, לא את כולם. אבל אני חושבת שהנקודה הכי משמעותית זה עניין הנסיגה מהרצועה ועניין החזרה של האזרחים העזתים לצפון הרצועה.
אני מאלה שחושבים שהמסע ומתן לא נופל על הפרטים. אני לא חושב שזה עניין של קווים אדומים, שזה עניין של חזרה של נשים או כן או לא גברים לצפון הרצועה, או שחמאס יכתיב לנו את רשימת האסירים ואנחנו רק נתנגד, או אנחנו נכתיב לו והוא יתנגד. זו שאלה בסוף של רצון. שאלה של רצון ושל נקודת מוכנות בשני הצדדים, אבל את הצד החמאסי אני לא מכיר וגם לא אכפת לי, אז אני אדבר עלינו, זו שאלה של רצון אצלנו. כאשר אנחנו נהיה מוכנים, כדי להגיע לעסקה הזאת.
ואין רצון, אתה אומר? רק הכריחו את ישראל פשוט לבוא לשם ולשבת בחדר?
אני פשוט חושב שהעניין הזה מאוד 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 מתנהל בצורתו של בנימין נתניהו. מה זה אומר? ואני לא כאן מייחס לנתניהו איזה שהם כוונות זדון, כאילו הוא לא רוצה עסקה.
זה האופי שלו, אתה אומר.
האופי שלו זה אופי דחייני. אנחנו מכירים את זה. זה אופי דחייני ודחייני ודחייני. ואם אפשר לעשות משהו היום, בוא נעשה אותו בעוד שבועיים. עכשיו, אני באמת חושב, ומוריה, תסכימי איתי, נגיד אנחנו דנים עכשיו שבועיים, חודשיים, שנתיים על ההסכם. האם אנחנו נתחיל ממוצר א' ונסיים במוצר אחר לחלוטין? לא, בסוף זה יהיה ביץ אנד בייץ קטנים לכאן ולשם, ולכן אני באמת חושב שהשאלה היא שאלה של מוכנות. אנחנו צריכים להתבשל בינינו לבין עצמנו, ולהגיע לרגע הזה שאנחנו אומרים או כן או לא אגב, גם לא זו תשובה, כן? אבל בסוף, 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 אני חושב שזה קצת אשליה וזריעת חול בעיני אנשים שהם לא עד הסוף כאילו בתוך התהליך הזה, ולא עד הסוף מבינים את התהליך הזה, שכאילו יש איזשהו מסע ומתן שאנחנו נשפר פלאים את ההסכם, שיהיה הסכם טוב והוא כאן מעבר לפינה. לא, זה לא יהיה הסכם טוב, זה יהיה הסכם היום ונורא, כמו שזה הסכם היום ונורא עכשיו. ובסוף, בסוף, בסוף, בגלל זה יש אנשים מאוד חכמים במערכת הביטחון שמבינים בטח יותר ממני, שאומרים בוא כבר נחתוך את זה עכשיו, כי זה לא יהיה שונה בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, בעוד שנתיים.
ההסכם הזה יהיה נורא כי המחירים יהיו כואבים ויהיו קשים, לא משנה מה, אבל קרה פה דבר נורא, וישראל צריכה לשלם מחיר כזה או אחר. אגב, אני חושבת שהוויכוח על המחיר הוא ויכוח סופר לגיטימי. שמעתי בחודשים האחרונים הרבה שתקפו נגיד את בן גביר על זה שהוא הצביע נגד העסקה. אני לא כל כך מבינה למה. זכותו לחשוב שאי אפשר לשחרר מחבלים. זאת עמדה אידיאולוגית שאפשר להתווכח איתה, וזו עמדה אידיאולוגית שצריך גם לכבד אותה ולקבל אותה, בטח במדינה דמוקרטית.
אבל אני אומר, מיכאל, שזה לא הסיפור, שהסיפור הוא האם רוצים או לא רוצים.
אבל נתניהו זה אירוע אחר, כי נתניהו, כמו שמיכאל אומר, בכל דבר דחיינותו באה לידי ביטוי. אתה יודע מה, לא נסתכל, לא נלך לקורונה ולאירועים אחרים, נלך רק למלחמה הזאת. הוא לא מקבל החלטה על הצפון, הוא לא מקבל החלטה על היום שאחרי. דיונים שאמורים להתקיים מסתיימים תמיד בלי שורה תחתונה. אפילו הרמדאן, הוא דחה ודחה ודחה את ההחלטה, עד שמערכת הביטחון אמרה לו, עצם השיח מעורר תסיסה, בואו נקבל כבר...
ועד שהגיע הרמדאן.
בדיוק, בואו נקבל כבר החלטות ונתכנס אליהן. ואני חושבת שבאירוע של העסקה, הוא רוצה עסקה.
רוצה? איך את יודעת?
אני חושבת, אני לא יודעת, הוא לא מספר לנו, אם יש למישהו ספק, אבל אני חושבת שהוא רוצה עסקה, אבל, ויש פה אבל גדול, עסקה שלא תוביל לפגיעה משמעותית בממשלתו.
שלא תיפול לממשלה, המחיר הפוליטי וההישרדות זה הדבר החשוב.
ככה
ברור?
אני רואה את זה לאורך כל הדרך. עצם אפילו, אתם יודעים, הקבינט המצומצם, קבינט המלחמה, הוא מוסמך לקבל החלטות בעניין המנדט, כלומר בעניין השבועים והחטופים, ככה הוא שמח עם הקמתה של ממשלת החירום, ונתניהו הבטיח לפני בערך חודש לבן גביר וסמוטריץ' שמעכשיו כל דבר שקשור לחטופים יובא לקבינט. אגב, דרישה לגיטימית מצידם.
אחר כך צריך לשאול גם הממשלה את העסקה עצמה.
שחרור מחבלים תמיד עובר דרך ממשלה, כמובן, ואתה רואה איך בסוף השבוע הזה אפילו, נתניהו בגלל הצורך שלו לעבור גם דרך בן גביר וסמוטריץ', מורח את הדיון הזה, אומר להם ששבת נכנסת, כשלמי אכפת ששבת נכנסת, כשמדברים על חטופים.
לפיקוח נפש.
ברור, נתניהו אולי בקי בהלכות שבת, אבל מי שבקי בהלכות שבת, מי שבקי בהלכות שבת יודע שאין שום, זה תירוץ שפשוט בלתי מתקבל על הדעת. אגב, דחיינות, גם ביום שישי בקבינט המלחמה הוא סירב לקבל החלטות בסוף הקבינט, במקום לאפשר את יציאת המשלחת כבר ביום ראשון, המשלחת יצאה רק ביום שני, בין היתר בגלל זה.
אני חושב שיש הבדל מהותי בין סמוטריץ' ובן גביר לבין נתניהו בהיבט הזה. סמוטריץ' ובן גביר באמת חיים באיזושהי אשליה. זה עמדה לגיטימית להתנגד לעסקת חטופים מתוך איזושהי תפיסה שאני נגד שחרור מחבלים. לא משנה שבמשמרת שלך נטבחו ישראלים, נאנסו ישראלים ונחטפו ישראלים, אבל אני מוכן לקבל את זה כעמדה לגיטימית בתנאי המשחק. אבל אצלם הם משחקים, הייתי רוצה להגיד באמת פיפי וקקי, אבל בוא נגיד בלאללנד, בנדמה לי. הם משחקים כאילו זה באמת משמעותי אם אנחנו משחררים את המחבל הזה ולא את המחבל ההוא, אם אנחנו משחררים 45 מחבלים ולא 48 מחבלים. המחשבה כאילו יהיה עסקה טובה יותר, בעיניי לא מחשבה נכונה. בן גביר לא רוצה בכלל לשחרר מחבלים, או איזה לא רוצה בכלל לשחרר מחבלים.
אני חושבת שבן גביר וסמוטריץ', בסוף הצביע בעד העסקה הקודמת, אבל אני חושבת שהם פשוט אומרים לא עסקה בכל מחיר, שזה במילים אחרות, לא שחרור חטופים בכל מחיר.
אני חושב שזה במילים אחרות לא עסקה. אני חושב שהעניין הזה של העסקה, לא עסקה בכל מחיר, זה כי לא נעים להם להגיד אני נגד עסקה.
זה לא הדבר הכי חשוב.
החטופים זה לא הדבר הכי חשוב?
לא, אבל חבל, למה אתה רוצה תחרות? מה זה חשוב עכשיו? הכל חשוב, חשוב לנצח ולהשמיד את חמאס.
134 ישראלים וישראליות שנמקים במנהרות בעזה, זה לא הדבר הכי חשוב כרגע?
לא.
סמוטריץ' אבל פעם קודם בבית הצביע, ועכשיו הוא עושה רעש גם מול הצבא. אחוז החסימה שם קורץ, לא?
ביבי, במהות שלו הוא בעד עסקה. אם זה יפילו את הממשלה, אז הוא נגד עסקה. סמוטריץ' הוא נגד עסקה, אלא אם כן באמת יהיה איזושהי קונסטלציה מאוד מאוד. זה כמו בעסקה המצומצמת הראשונית שהייתה לנו, באמת בגבולות גזרה די סבירים.
האיש שם אבל מרכזי זה לא הסקרים אבל?
אצל בן גביר וסמוטריץ'?
לדעתי זאת עמדה אידיאולוגית אמיתית שלא קשורה רק לסקרים.
סמוטריץ' זה לא אידיאולוגיה, זה משיחיות. מקבל פחות מארבעה מנדטים?
זה לדעתי באמת הם קמים בבוקר וחושבים שאלוהים אומר להם להתנגד.
אני לא מסכימה עם מיכאל בהקשר הזה. אני חושבת שיש הרבה, ואגב, גם בציבוריות הישראלית, אני רואה את זה בתגובות, נגיד, בכל מיני רשתות שהן אינן טוויטר, כי בטוויטר העמדה היא מאוד ברורה. בכל רשת אחרת, אתה רואה איך הציבור הישראלי, בחלקיו הגדולים, אומר לא לעסקה בכל מחיר, אומר אמירות ש...
טוב, כי זה נוח להגיד לא לעסקה בכל מחיר, אבל בסוף כשיגיע המחיר ישלמו. כמו שעם גלעד שליט שילמו.
הם לא מחליטים בסוף. מה שאני מנסה לומר זה שיש...
נתניהו?
בנימין נתניהו, צריך לזכור את זה. אבל אני חושבת שיש גם בציבוריות הישראלית מחלוקת אמיתית לגבי המחיר, ואין תמיכה גורפת, כמו שאולי אנחנו היינו רגילים בסיטואציות אחרות, ללכת כרגע לעסקה. ככה אני רואה את הדברים, שוב, תלוי לאיזו רשת אתה נכנס, אבל אני חושבת שזה הכיוון בשלב הזה. ובן גביר וסמוטריץ', לדעתי מיכאל, הם באמת ובתמים מאמינים שאסור לשחרר מחבלים, שאסור לשחרר רוצחים, זה לא קשור לעניינים פוליטיים, בניגוד לנתניהו, ששם אני חושבת השיקולים הפוליטיים משחקים משחק מאוד מרכזי. למשל, לפני פסגת פריז האחרונה, נתניהו מקבל החלטה בערב של יום שישי, עם מה דדי ברנע נוסע לפריז? מה ישראל מוכנה? ביום שבת בבוקר, דדי ברנע, ראש המוסד, עושה דרכו כבר לפריז ובאוויר, נתניהו מעלה על הקו את אייזנקוט, גנץ וגלנט, ורוצה שוב לצמצם את המנדט. זה היה סביב סוגיית האסירים, אפשר להיכנס בדיוק לפרטים, רוצה שוב לצמצם את זה, וגנץ ואייזנקוט השתוללו עליו, זו הייתה שיחה קשה, שיחת טלפון קשה. ואתה אומר, אתה אתמול קיבלת החלטה אחת, מה קרה ב-12 שעות האלה? מי שינה את דעתך?
מי? זו באמת שאלה חשובה.
איך הגעת? לא, זאת שאלה באמת משמעותית. אני לא יודעת מי שינה את דעתו, כמו הרבה אירועים.
לא מקרי שזה קורה בסוף שבוע.
בסוף השבוע, ביום שבת בבוקר, דדי ברנע עושה דרכו לפריז, וראש הממשלה מנסה לצמצם את המנדט. זה לא קרה בסוף, כי גנץ ואייזנקוט, להבנתי, השתוללו בשיחה הזאת, אבל זה מלמד אותך שוב כמה... אנחנו לא מבינים עד הסוף את המניעים של נתניהו בחודשים האחרונים.
אם בסוף זה סיפור פוליטי, ונכון שבן גביר וסמוטריץ' יכולים להפיל את הממשלה, אבל עדיין יש את גנץ, יש את שר, אז נתניהו מתי שהוא יצטרך כן לבחור? זו בחירה קשה בשבילו.
לא, זו בחירה הכי קלה שיש. אצל נתניהו הכל קודם כל אישי. נתניהו לדעתי לעולם, לעולם, לעולם לא הסתמך על גדעון שר בשום דבר ועניין.
כי הוא לא סמך עליו?
כל הדיבורים בימים האחרונים, כאילו גדעון שר זה מעין פוליסת ביטוח לנתניהו, נכון, שמעתי את זה הרבה, זה פוליסת ביטוח שגדעון שר ניסה למכור לנו העיתונאים, הוא לא ניסה למכור את זה לנתניהו, ונתניהו בטח שלא קנה אותה.
אבל נפגשו, הייתה פגישה טובה, חיובית.
חד משמעית, ואין ספק שזה מהלך חיובי מאוד עבור נתניהו, ונותן לו אוויר לנשימה.
רבי טכט קרא לזה פה בלון חמצן ועוד בלון חמצן.
אז אני הייתי אומר בלון חמצן אחד, וגם הוא עם הספקת חמצן מוגבלת וידועה מראש. נתניהו לא יפרק את גוש ה-64 בהסתמכות על גדעון סער. אצל נתניהו שהכל אישי, אצל גדעון סער שכבר תקע לו סכין בגב, לכאורה, כן, הכי לכאורה בעולם, והשם ישמו רץ מולו, התמודד מולו בפריימריז, ופרש אחר כך מהליכוד, הוא לעולם לא יסמוך עליו, זה לא פוליסת ביטוח ולא נעליים. הוא לא יפרק את גוש ה-64, כי הוא לא יסמוך על גדעון סער שיתפוס אותו אם הוא ייפול,
אבל עדיין אתה לא אומר שאין עסקה, זאת אומרת, עדיין בן גביר וסמוטריץ' נגד, ואולי נתניהו ילך על זה בסוף.
חלק מהעניין הזה של הדחיינות, יש לה שתי רגליים לטעמי. רגל אחת זה באמת פשוט ה-DNA של ביבי, שככה הוא מתנהל, וחלק שני של מן הכשרת הלבבות כזה. הוא רוצה שאנחנו נחשוב, הרי זה כמו שנתניהו הדליף את המספרים המטורפים, כאילו אנחנו
מחבלים.
הולכים לשחרר אלפי מחבלים בעבור כל הסיר, או איזה כל מיני מספרים כאלה דמיונים שאני יודע שמעולם לא היו על השולחן, בסדר? הוא רוצה כאילו לעשות כאן איזשהו פרוסס, איזשהו תהליך.
אני הורדתי את המחיר.
אני הורדתי את המחיר, ואז אני אדחוף את זה בגרון של המצביעים של בן גביר ושל סמוטריץ', ואני אכריח אותם בסופו של דבר לא לפרוש מהממשלה על זה.
כשסמוטריץ' אמר לפני כמה שבועות שהחטופים זה לא הדבר הכי חשוב עכשיו, בהתחלה הזדעזעתי, אבל אחר כך קצת הערכתי אותו על זה, כי הוא פשוט אמר את האמת, מה שאולי אחרים בממשלה לא אומרים, ואני חושבת גם בהקשר הזה, כמו שאמרתי מקודם על המחיר, שזאת גם עמדה לגיטימית.
מה הכוונה האמת אבל?
זה באמת באמת אופתמי מה שהוא חושב, הוא לא מוכר לנו כמו, אני חושבת שגם נתניהו אגב חושב ככה, שהחטופים זה לא הדבר הכי חשוב, אלא הכי חשוב...
מיטוט החמאס.
מיטוט החמאס, ושדבר כזה לא יקרה שוב, וכו וכו, אפשר להתבקח...
זה לא סלוגנים רק לתקשורת?
אני מוכן לשים 100 שקל שנתניהו חושב שהכי חשוב זה שהממשלה שלו תשרוד. לא זה המניעים שלו, שככה הוא מאמין. הוא קם בבוקר ומאמין שהדבר הכי חשוב לשרידותו של עם ישראל זה שממשלתו תשרוד ושהוא יהיה ראש הממשלה.
אז אני חושבת שסמוטריץ' כשהוא אמר את הדברים האלה, הוא באמת התכוון אליהם, וגם זה, מיכאל, בעיניי, ויכוח ויכוח או עמדה לגיטימית לבוא ולהגיד, סוגיית החטופים זאת לא הסוגיה הכי חשובה עכשיו, ישראל מחויבת לחטופים, אבל זאת לא הסוגיה הכי חשובה עכשיו, אנחנו צריכים לדאוג שאירוע כזה לא יקרה לעולם שוב, ויש מי שמאמין שאירוע כזה יקרה שוב אם נשלם את המחיר הכבד הזה, כי המשוואה תהיה משתלם לחטוף יהודים.
זה שישראל לא ימצא מעולם מדיניות לשחרור חטופים ולעסקאות שבועים, זה עוד קלון רציני שהביא אותנו למצב הזה. לא צריך לפתור את העניין הזה על גבם של החטופים ששם, אבל האם לא צריך לאמץ את דוח שמגר לעניין השבועים והחטופים אחרי המלחמה? בעיניי חייבים.
בדיוק בהקשר הזה, בנימין נתניהו מתראיין לדנה בש ב-CNN, והיא שואלת אותו שוב ושוב, מתי יהיו בחירות?
When the war winds down, will you commit to calling new elections? That's my question. Will you?
Dana, two-thirds, first of all, what you said is wrong. The vast majority of Israelis oppose early elections until the war doesn't end. We've just had many polls on that. Look, a lot of the polls are, you know, are twisted.
Channel 12 says 64% of Israelis support early elections.
But all polls show that's not. No, I'm afraid that they asked them the question, do you support it during the war? And they said no.
But that's not what Schumer is calling for. He's calling for new elections when the war winds down.
Well, we'll see when we win the war. And until we win the war, I think Israelis understand that if we were to have elections now, before the war is won, resoundingly won, we would have at least 6 months of national paralysis, which means we would lose the war. If we don't win the war, we lose the war. And that would be not only a defeat for Israel, but a defeat for America too. Because our victory is your victory. We're fighting these barbarians that are not merely threatening the survival of Israel,
but threatening
everything that we hold dear together.
Will you commit to new elections when the war
winds down? I think that's something for the Israeli public to decide. But it's not something, that's something for the Israeli people to decide. I think it's ridiculous to talk about it.
אבל הוא לא ענה, אז איך אני אדע?
לדעתי לא בקרוב. אני חושבת שצריך ללכת לבחירות, בא לי להגיד בסוף המלחמה, אבל אני לא חושבת שהמלחמה הזאת תיגמר בקרוב, אני חושבת שגם יש אינטרס...
כי גם זה נוח לנתניהו.
יש אינטרס למרוח אותה. אני חושבת שבחודשים הקרובים, לא נאמר אני ומיכאל, כבר אמרנו על דברים ונפלנו.
אני בעיה לאמר
ולפעול. 100 שקל הוא כבר שם פה לפני זה.
אבל נגיד ככה, אני חושבת שמה שצריך לקרות זה ללכת בחודשים הקרובים, בהסכמה, אם היינו במציאות מתוקנת, לבחירות. בנימין נתניהו, אגב, הוא מועמד לגיטימי בעיניי, גם אחרי השבעה באוקטובר. הוא יכול להתמודד, הוא יכול גם לקבל את המנדט מהעם. אני חושבת שהחרמות שליוו אותנו בשנים האחרונות, במובנים מסוימים, הביאו אותנו גם לאן שהביאו אותנו, לא רק לשבעה באוקטובר, אלא בעיקר לשנה שקדמה לה.
טוב, גם בנימין נתניהו הביא אותנו לשבעה באוקטובר.
חד משמעית, האחריות המיניסטריאלית היא על...
הוא לא רואה את זה ככה.
זה לא משנה מה הוא רואה, וגם כל אתה יודע, המרדף הזה אחרי, האם הוא ייקח אחריות או לא ייקח אחריות, מה אכפת לי אם הוא לוקח? האחריות שלו, הוא ראש הממשלה, הוא עמד בראש המדינה כשהאירוע הנורא הזה קרה, ואני חושבת שבאיזשהו מקום החרמות הובילו אותנו לאירוע אחר, לא לשבעה באוקטובר, אלא לשנה הנוראה שקדמה לשבעה באוקטובר, ולכן אני חושבת שאין מקום יותר לחרמות בפוליטיקה הישראלית, ובעיניי העם, אתה יודע, יש פה איזשהו דיסוננס, כי העם מצד אחד הולך מאוד ימינה, אתה רואה את זה גם בסקרים, כל איזה ימני שאתה מביא לו פתאום 18 מנדטים, דברים הזויים, מצד שני, אני חושבת שהרבה אנשים שראו בנתניהו כתובת, איבדו בו אמון ובצדק מוחלט, גם בגלל 7 באוקטובר, אבל גם בגלל ההתנהלות לאורך החודשים האחרונים, מאז 7 באוקטובר, הניסיון להטיל את הרפש הזה על אנשי הצבא, למרות שגם להם יש אחריות, אבל יש דרך להתנהל במלחמה, הדחיינות הבלתי פוסקת, זה שהוא לא נענה לשום הזהרה ש... עומדת בדרך, אז אני חושבת שגם בימין, מצד אחד יש יותר ימנים היום מלפני 7 באוקטובר לדעתי, מצד שני הם לא ממש רואים את נתניהו ככתובת.
קורא הארץ אולי תחזבו לשמוע את זה, אבל עמדתי היא שלא כמו למשל בחוקי ההפיכה המשטרית, הפגנות כרגע לא יקדמו את הפלטה של הממשלה, אולי אפילו ההפך, אבל בואו נסכים על זה שלפחות לא יקדמו את הפלטה של הממשלה, ומה שכן יכול לזרז את העניין הזה, זה אך ורק לחץ בתוך קבוצות האינטרס של הממשלה, קרי, החרדים שאנחנו כבר יודעים מה לוחץ, אותם כל עניין התקציבים לישיבות,
ויש את זה... ברבני הערים לא קרה. בגלל הלחץ הזה.
אבל רבני ערים זה לא בסדר גודל של תקציבים לישיבות. אגב, רבני ערים זה יותר גם הציונות הדתית, גם החרדים, לא משנה, אבל זה באמת לא אותו דבר. ברור שככל שהדבר הזה יתקדם, וזה תלוי בגץ, ותלוי כל מיני התפתחויות וכו' וכו', ככל שהלחץ שם יגבר, ככה הלחץ על הממשלה יגבר. אבל אני חושב שבימים האחרונים קורה משהו מעניין. וזה שדווקא המגזר החרדלי סמוטריצ'י, גם הוא יכול להרים את הראש. ואני אסביר רגע למה. אני חושב שמה שאנחנו רואים לנגד עינינו זו קריסה היסטורית. ממש היסטורית במפעל ההתיישבות הישראלי. נתניהו, סמוטריץ', בן גביר מביאים אותנו לאיזשהו שפל היסטורי במעמד של יהודה ושומרון, בלגיטימציה הבינלאומית שנותנים או שלא נותנים.
בגלל הסנקציות האמריקאיות והאירופיות?
ברור, ביהודה ושומרון. הסנקציות האלו שאולי אנחנו כאילו אנחנו לא מספיק מייחסים אליהם חשיבות, זה מטורף לאיזה שפל ראש הממשלה ושר האוצר והשר ביטחון לאומי הביאו את תושבי יהודה ושומרון. משיטים עליהם סנקציות אכזריות מאוד, מאוד דרקוניות, באמת, ללא יכולת להרער, או עם איזה יכולת עירור מאוד מאוד מצומצמת, בלי יכולת לפתוח חשבונות בנק בארץ. הלחץ הבינלאומי הכל כך גדול הזה, ההידרדרות לשפל אסטרטגי בכל תחום שהוא, גם ביהודה ושומרון, גם צבאי ומדיני, גם במיקומה של ישראל בעולם, הוויכוחים הבלתי פוסקים עם ארצות הברית. אני חושב שאולי ההיפוך, הגלגל על גבי תושבי יהודה ושומרון עשוי להוביל ללחץ גם להגיד חברים, אתם כאן נכשלתם ובענק.
ואז מה? בוא נלך לבחירות.
ממשלת בנט, ממשלת רם ומנסור אבס לא הביאו עלינו סנקציות כמו שאתם הבאתם עלינו.
קודם כל אני רוצה להגיד שהסנקציות על המתיישבים הן סנקציות איומות, הן עלולות לשים לא בעוד הרבה זמן את כל מפעל ההתיישבות תחת סכנה, שזה דבר שגם שמאלנים שאינם שמאלנים קיצונים אולי לא רוצים לראות.
זה תלוי מי, אבל בסדר, לא ניכנס לזה?
אני נגד השתת סנקציות ללא יכולת טיעון. כלומר, נגד השתת עונשים ללא טיעון. אני חושב שזה עיקרון מאוד בסיסי.
שנייה, זה דבר שהוא בעיניי חמור מאוד, וממשלת ישראל לא נותנת לו שום טיפול ראוי. היה דיון אחד אצל ראש הממשלה, בלבל של ראש ממשלה, על הדבר הזה הוא אמר פעם לביידן, באחת השיחות ביניהם, השיחות האחרונות, שהוא מאוד מאוכזב מזה, לא ראינו איזשהו מהלך אפקטיבי. בעיה, אבל אני, בניגוד למיכאל, לא חושבת שזה יגרום למה, מה אתה חושב שהחלופה תהיה? מנסור אבס?
לא, ברור שלא מנסור אבס, אבל אני אומר, בסופו של דבר, נתניהו מוביל, בהווה, לא בעבר, מוביל את יהודה ושומרון לאיזשהו שפל מדיני היסטורי. אני חושב באמת, מאז הסכמי אוסלו, מעמדם של תושבי יהודה ושומרון לא היה כל כך נמוך כמו תחת ממשלת נתניהו.
אני לא בטוחה שתושבי יהודה ושומרון לא פשוט מאשימים בזה את העולם, ולא את נתניהו, בן גביר וסמוטריץ', אני לא בטוחה שהם יבואו חשבון
בקלפי. זה חלק מהבעיה שלנו.
אולי גם עכשיו הקמפיין של סמוטריץ' נגד ציני הצבא נובע מהדבר הזה, כי הוא צריך להעביר את האחריות ואת האש.
עזבו רגע קמפיינים, בן אדם קם בבוקר ולא יכול לפתוח חשבון בנק. הדבר הזה לא נולד יש מאין. הוא במשך 30 שנה היה עם חשבונות בנק וטס לארצות הברית. בסופו שדבר יש כאן הנהגה שקיבלה החלטות שהובילו למצב שבו הוא לא יכול להעביר שקל אחד ממני אליך. זה דבר חסר תקדים, ויש לזה אשמים. האשמים הם נתניהו וסמוטריץ' ובן גביר, שביחס המדיני המזלזל שלהם, שבזריקת הזין שלהם על כל העולם, הובילו אותנו למצב
כמו
הזה.
כמו שמוריה אומרת, לא בטוח שהסימון ירד ולא בטוח שיאשמו אותם.
אני גם לא בהכרח מסכימה איתך שזאת הסיבה. אני חושבת אבל שאם אני צריכה, ואני מכירה כמה וכמה אנשים שגרים ביהודה ושומרון, האצבע המאשימה מופנית כלפי ארגוני שמאל שבמשך שנים עידדו.
עיתון הארץ השם, נכון.
לא,
כן,
לא
כן,
אמרתי
כן.
עיתון הארץ, אתם, לא, אתם ארגון שמאל?
אנחנו
לא אמרו לי
ארגון
שבאתי.
שמאל קיצוני, מה זאת אומרת?
לא אמרו לי לפני שהגעתי. כלפי ארגוני שמאל כאלה
עיתון
ואחרים.
עיתון הארץ באנגלית, אבל אני אחד.
בסדר.
אגב, לאגר שיזף באמת יש חלק מאוד גדול בחשיפת כל מקרה האלימות המזעזעים של המתנחלים.
אז אני חושבת שכל מה שאתה אומר נכון, זה חמור, זה שפל חסר תקדים. לחשוב שהמתנחלים או המתיישבים בשפתי יעבירו או יפנו את האצבע המאשימה כלפי ההנהגה באירוע הזה, אני לא מזהה איזושהי מגמה כזאת. אגב, אפרופו על לא לצאת להפגין עכשיו, כי זה לא משרת את האינטרס, אני חייבת להגיד לכם בתור אחת שכן חשה את הסנטימנט הימני, גם בבית, גם במקומות אחרים, זה עושה את האפקט ההפוך. אני מכירה כל כך הרבה ימנים שבשבעה באוקטובר קמו ואמרו בשמונה בבוקר, די, אי אפשר עם האיש הזה יותר, מיצינו, חלס, ולאט לאט, ככל שהזמן חולף...
שכחו או הביחד ננצח?
הם לא שכחו, וזה לא הביחד ננצח. זה הקמפיינים של הנגד, זה ההפגנות שבזמן שיש לנו חיילים שנהרגים בעזה, הפגנות שהן בסוף, חלקן אותן הפגנות שראינו פה לפני כן, וזה
כן,
התחושה...
כן, אבל אותו איש יושב עדיין על הכיסא ולא הולך.
אבל התחושה שזה רדיפה לא משנה מה, שגם בזמן שחיילים נהרגים בעזה, אתם יוצאים להפגין. זו תחושה שמייצרת גם אצל אנשים שנפל להם האסימון, דיברת על הסימונים, שנפל להם האסימון, כאילו באותו רגע בא להם, תביאו לי בבקשה את כל פתקי מחל שיש סביבכם. למרות שהם כבר הבטיחו לעצמם שנתניהו לא יהיה יותר, ולכן אני חושבת שהקמפיין הזה, אתה הראש, אתה השם, למרות שאני מסכימה עם כל מילה, הוא קמפיין שמשרת את נתניהו.
עובדתית זה קמפיין נכון.
אז מה המחאה כן יכולה לעשות? כלום? לשבת לחכות שהם יפוררו את עצמם בפנים?
לא, אני חושבת ש... לא יודעת מה זה לפורר את עצמם מבפנים, אני חושבת...
כמו שמיכאל אמר, יאשימו פתאום את סמוטריץ' בסנקציות.
אני חושבת שבעוד חיילים עדיין, אנחנו כמעט כל בוקר מתעוררים לעוד שם של נופל, אפשר להמתין רגע עם ההפגנות האלה. אין בחירות כרגע, אין בחירות כרגע, הממשלת החירום הזו עדיין פועלת, מתי נתן בעיני האות גם הציבורי ליציאה לרחובות ודברים מהסוג הזה, כשגנץ ואיזנקוט ייצאו מהממשלה. אני לא רואה את הדבר הזה, אגב, קורה בקרוב, הם לא עושים, הם לא מעוטטים. אני חושבת שהסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, היא סיטואציה שאני מצפה גם מהאנשים שמתנגדים התנגדות הזה לממשלה, ואגב, גם אני חושבת שנתניהו מצאת עצמו מזמן, ונתניהו בטח רשיבה באוקטובר חייב ללכת הביתה, לא משנה אם הוא אשם או לא, הוא חייב ללכת הביתה, אפילו בשם הסמליות, כמנהיג הוא צריך ללכת הביתה. אבל עכשיו צריך רגע לנהל מלחמה, ואני כן חושבת שאנחנו כבר מגיעים לאט לאט לשלב שבו המלחמה עוברת שלב ועוברת עצימות.
וכמו שאמרת שאפשר למרוח את השנים.
היא אומרת שוב, האות שהמלחמה עברה לגמרי שלב יהיה בעיניי, גנץ ואיזנקוט יוצאים מהממשלה, כי להם הם לא יישארו שם לנצח. זאת אומרת, והם גם לא יאפשרו את המריחה הזאת בעיניי לנצח, ולמרות מה שאנחנו מנסים כל הזמן לומר, דברים נעשים בעזה. כלומר, זה נכון שהוצאו כוחות, וזה נכון שהוצאו חטיבות, אבל עדיין יש הישגים בעזה, וראינו את זה רק לפני כמה ימים. כלומר, עדיין הכוחות פועלים, זה לא שלא עושים כלום. המלחמה עדיין מתנהלת.
מיכל, עוד 100 שקל על גנץ ואיזנקוט, מה קורה שם?
הם יישארו, אל תדאג, בשקל אחד הייתי פותח את זה. אני לא חושב שההפגנות זה דבר אסטרטגי, כלומר, לא צריך לצאת או לא צריך לצאת להפגין, בגלל שאסטרטגית אני חושב שזה נכון. הפגנות זה כלי ביטוי עצמי, קודם כל, ואין בעיה, אני חושב שמי שרוצה להפגין,
אתה רואה אבל שזה לא סוחף המונים.
נכון, חד משמעית.
זה לא סוחף המונים.
זה לא סוחף
אולי אגב מהסיבה הזאת וגם ההפגנות מפוררות בפני עצמן, אתה לא מבין על מה אתה מפגין כבר.
לא, גם אני חושבת...
כן, להזיז את החטופים, לא להזיז את החטופים.
אני אמרתי וחטפתי מה שנקרא 20 מאמרי מערכת כנגד, בסדר? אי אפשר, הערבוב הזה הוא ערבוב גרוע מאוד. אי אפשר את ההפגנות האלה שלא ברור על מה מפגינים, ובכלל האלה מקפלן מההפיכה המשטרית מובילים את זה, וזה לא נכון, זה פשוט לא נכון, זה לא פייר כלפי האנשים שהפגינו בעבר והתגייסו למאבק הזה.
וגם משפחות החטופים עצמם לא
ברור. ומשפחות החטופים שמערבבים את הכל ביחד.
כשאתה מגיע לכיכר החטופים ואתה רואה שלטים של להפיל עכשיו את הממשלה. הרבה פעמים שואלים, למה משפחות החטופים, ובכלל כל סוגיית החטופים, הפכה להיות סוגיה פוליטית. עכשיו, היא לא סוגיה פוליטית, אני לא מכירה ימני אחד שלא רוצה שהחטופים יחזרו הביתה, אבל בסוף אתה לא יכול להגיע להפגנה, או קשה לך להגיע להפגנה או לא הפגנה, אני חושב שיותר נכון זה יצר תמיכה או מחאה, כשזה מה שקורה סביבך. אתה שואל את עצמך, בשביל מה אני יוצא מהבית, בשביל החטופים, או בשביל לקדם את הפלת הממשלה, כי אני רוצה שהחטופים יחזרו, אבל אני לא חושבת שנכון עכשיו למדינת ישראל שהממשלה תיפול.
זה גם נכון שהפגנות להפלת הממשלה, כל עוד גנץ ואיזנקוט נמצאים בתוך הממשלה, הן גם תמוהות, כי אין כאן כאילו מספיק מנדטים. עכשיו, שוב פעם, אני לא אומר לא להפגין, חלילה. להפגין, בכל הכוח, כל אחד שיעשה על פי צו מצפונו. הפגנות זה לא כלי אסטרטגי. לחץ גדול ברחובות לא מוביל להחלפת ממשלה, זה פשוט לא עובד ככה.
אתה חושב שאחרי שגנץ ואיזנקוט ייצאו מהממשלה, אז תהיה פה איזושהי נהירה המונית של מיליונים לרחובות?
אני חושב שיהיה העלאת מדרגה בהפגנות, יהיו יותר אנשים. אני לא חושב שתהיה כאן נהירה המונית ברגע שהם יצאו, וגם תלו מתי
לא
הם יצאו.
אני לא בטוחה ש... יצאו לרחוב להפגין אנשים שלא הפגינו לפני 7 באוקטובר.
גם אז אבל היה המון אנשים בסוף.
היו המון המון אנשים. אגב, אני חושבת שאם המחאה ההיא נגד הרפורמה המשפטית לא הייתה אישית במקומות מסוימים נגד יריב ונתניהו, היו מגיעים אליה גם הרבה אנשי ימין. כי גם הרבה אנשי ימין חשבו שהרפורמה הזאת היא מטורללת, ולא רק הרפורמה עצמה, אלא האופן שבו הדברים נעשו, הרמיסה, הדריסה, אתה יודע היטב שיש הרבה אנשי ימין שמסכימים עם הדבר
אין
הזה.
אין בעיה, יכול להיות ברור שנעשו שגיאות בדרך.
אבל אני לא רואה, אני לא רואה את המחאה הציבורית יוצאת מגדרה גם אחרי שגנץ ואיזנקוט יוצאים מהממשלה.
אז התחזית שלכם עסקה כן בשבועות הקרובים ואז הממשלה מתפרקת ומשהו קורה, או שזה גם זה אנחנו לא נתערב?
אני מאוד מקווה שתהיה עסקה בשבועות הקרובים. אני חושבת שהעסקה שנמצאת עכשיו על הפרק זה מחיר כבד, אבל מחיר שישראל צריכה לשלם בסיטואציה הנוכחית.
גם ארצות הברית שלא דיברנו על זה הרבה, אבל ביידן מבהיר מאוד באדיקות שזה מה שצריך לקרות.
לא רק בגלל שהוא רוצה את החטופים בבית, אלא בגלל שהוא רוצה
שקט לקראת בחירות.
הוא רוצה שנעזוב אותו, העניינים הפוליטיים מכבידים עליו לחלוטין, וגם גם זה עלה בשיחה עם נתניהו אתמול. אני לא יודעת מה נתניהו יעשה בסוף, אני לא יודעת מה יקרה בסוף. צריך לזכור גם שיש לנו עסק עם אויב מר ואכזר, שבסוף הוא הבעיה המרכזית, למרות שאנחנו מדברים בעיקר על עצמנו, בדיוק.
פשוט סינואר לא ענה לי הבוקר, אז אני לא יודע לתת את התדרוך שלו.
אז אני מקווה שתהיה עסקה בקרוב, אני לא יודעת לחתום על זה, היינו כבר כל כך הרבה פעמים בשבועות האחרונים רגע לפני.
לאמר על עסקה אני בטח לא יודע, מוריה יודעת יותר טוב וגם היא לא אמרה, אז אני אבחר גם. בעניין בחירות, אני חושב שהתהליך הזה יהיה תהליך של מה שנקרא כוח האנרציה. הממשלה תתפרק שהיא תרצה להתפרק. התירוץ הוא פחות חשוב, ויוכלו למצוא כל תירוץ. אני מזכיר שהממשלה הקודמת כאילו התפרקה על חוק החמץ בבתי החולים.
עידית סילמן.
זה לא באמת משנה. אנשים חושבים, זה יתפרק על חוק הגיוס, זה יתפרק על התקציב של הישיבות. בסוף לא יהיה, לדעתי, איזשהו מאורע אחד שסביבו יהיה קלו כל הקיצים ומפרקים את הממשלה. זה כוח האנרציה. הממשלה הזאת מתקשה לשרוד. כל יום קשה לה יותר ויותר. כל יום הלחץ הפנימי לפרק אותה הולך וגובר. באיזשהו שלב זה יגיע כבר לסף שהם לא יוכלו לעמוד בזה והם ימצאו את התירוץ. אז זה יהיה התקציבים של הישיבות והם אחר כך ינסו למשוך עוד טיפה. וזה יהיה תקציב 2025 והם ינסו למשוך עוד טיפה. בסוף זה יהיה משהו סביב האזור הזה. לדעתי, אבל זה באמת סתם אימור, אבל אין בעיה שמישהו ישלוף תק החלטה ויוכח שטעיתי, לא לפני 2025.
מיכאל ארזוטוב, מוריה אסוף הולברג, תודה רבה.
תודה.
ארגון זקה מלווה אותנו בשנים האחרונות, כמעט אחרי כל פיגוע אנחנו רואים את אנשי הארגון מטפלים בגופות ובחלקי גופות בזירות האירוע. אחרי 7 באוקטובר התפקיד שלהם מתחדד עוד יותר. איתנו גדעון הרן, מהאוניברסיטה העברית, שלום.
שלום וברכה.
פרסמת את הספר The Cult of Dismembered Limbs, אם תרגם לעברית, פולחן הדם והאיברים הקטועים. הספר הזה יצא בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד ומתמקד בזקה, מתבסס על היכרות שלך עם הארגון. איך היא התחילה?
התחלה הייתה מקרית בהחלט. לצערי הרב חוויתי אובדן של חברה יקרה באחד מפיגועי התופת בירושלים. התחלתי להתעניין בנושא לא רק מהזווית האישית אלא גם האקדמית. התחלתי לקרוא כל מה שנכתב על טרור המתאבדים. מצאתי שיש לקונה גדולה מאוד, מדובר על הרבה וספרות טובה ועשירה וסולידית, על כל מה שקודם לפיגוע, על האידיאולוגיה של הארגונים, על הפסיכולוגיה של המחבל וכן הלאה, התגובה של הציבור, השיקום של הקהילה, ההשפעה על השינויי מדיניות, אבל שום דבר על הפיגוע עצמו, לזירה איש לא הגיע, ואמרתי צריכים להגיע לזירה. אני נזקקתי לזקה כדי להגיע לזירה. אני חושב שפשוט הדמיון הסוציולוגי, הדמיון של אנשי המדע המדינה, הדמיון האקדמי לא העלה את האפשרות האלמנטרית הזאת לגשת לזירה, לראות מה קורה. ברור שזה מרתיע, אתה יכול הרי להגיע לזירה רק על ידי זה שתעמוד בכיכר ציון או ברחוב יפו בירושלים ותחגה לפיצוץ, ואז מי יודע אם תוכל לתעד אותו.
גם מה שקורה בזירה עצמה, הדם, האיברים, זה קשה.
נכון מאוד, נכון מאוד. אבל קודם לכן, אם אתה רוצה להיות שם בזמן אמיתי, אז אתה צריך להתפוצץ. מה שאני עשיתי זה דבר ראשון, אותו פיגוע מסוים שהיה באוטובוס מספר 14, באינטיפאדה השנייה, 2003, בניין כלל, אוטובוס מספר 14, פשוט עליתי באותה שעה בדיוק, על אותו מסלול בדיוק, על האוטובוס, ונסעתי הלוך ושוב, פעם אחר פעם, את 4 התחנות, מהשוק ועד בניין כלל. ראיתי מה זה ומי זה, היו אלה ימי המבטים, החשדנות, כל אחד בדק את האחר, לראות אם יוצא איזה פתיל מן הכיס, אם הוא מזיע, אם הוא עצבני.
אנשים פחדו למות.
בהחלט. והגעתי לכל מיני מסקנות. מהשוק עד בניין כלל, עד מרכז העסקים של ירושלים, 3-4-5 דקות, זה המון זמן. תעצור לרגע את הנשימה וחצי דקה ותראה כמה זמן. באווירת חשדנות, מצד אחד של המחבל העצבני, ומצד שני של הציבור הנוסעים החשדני, וההיסטרי, וקוראים שם כל מיני דברים, למשל, מגע בלתי אמצעי בין המחבל לקורבנות שלו לאורך זמן, יש לו הוראות לעמוד עם החזית, עם הגוף, ולפשוט את ידיו על מנת להגדיל את אפקט הפיצוץ, וברור לגמרי שהוא בוחר מטרה. הבחורה שאיבדנו הייתה בחורה יפהפייה, מן הניתוח של זקה ושל השבק ושל החבלנים לאחר הפיגוע, אני יודע שהם עמדו קרובים מאוד זה לזה, קשה לי להאמין שהוא לא ראה אותה, קשה לי להאמין שהיא לא ראתה אותו, היא מן הסתם חשדה, הוא מן הסתם לא יכול היה להתעלם מהעיניים היפות שלו. כולנו מכירים את הנהיגה הישראלית באוטובוסים, ההתחלה הקופצנית הזאת, העצירות הפתאום, יש אפשרות גדולה שהם נגעו זה בזה. אם כן, כתבתי ספר על מה שקורה ב-5.29, דקה לפני הפיצוץ. הספר הבא, שהוא הספר על זקה, הוא מה שקורה ב-5.31, דקה אחרי הפיצוץ.
אנחנו רואים כאן, בתמונות הראשונות האלו, שצולמו סמוך לשעה 12, את האוטובוס בוער, בו בשעה כבר החלו פעולות החילוץ. בעומק הוואדי אנחנו רואים למעשה כאן את כוחות החילוץ, את המתנדבים שהם מחלצים את עצמם, שעולים לאחר שעמלו במשך שעות בפינוי הפצועים.
אז אם נגיע לזקה, זה ארגון שמוקם ב-1989 בעקבות הפיגוע של 405, שמה קורה שם?
קורה שם דבר לפי דעתי מקרי בהחלט, לפי דעת ותיקי זקה, יד אלוהים הייתה בדבר, לא שום מקרה, הכל זה אלוהים, הכל זאת השגחה. אוטובוס מספר 405, נזמה לי שמבני ברק או מאיפשהו מאזור דן עולה לירושלים בכביש מספר 1, בקטע שעולה לירושלים, מצד שמאל קריית יערים, המידוע כתל סטון, מצד ימין ודי עמוק ומאוד מאוד תלול, נחל כיסלון, קם אחד הנוסעים, ניגש לנהג ומטה את ההגה בכוח, והאוטו מעבר למעקה הבטיחות, מתהפך, מתגלגל, נשרף, מתפרק לחתיכות, פיגוע גדול. עכשיו, באופן טבעי, תלמידי ישיבה מתל סטון מתגייסים למאמץ, מתוך הנחה שהם מגויסים לעשות מעשה טוב, להציל אנשים שנפגעו בתאונת דרכים, מתברר שמדובר באירוע פחה, פיגוע חבלני עוין. ואז, באחת, כל המשחק משתנה. קודם כל, זריקת אדרנלין. שתיים, השטח הופך לשטח קדוש, למקדש. הקורבנות הופכים מקורבן במובן של ויקטים, לקורבן במובן של סקריפייז. ויקטים, אתה יכול להיות קורבן של תאונת דרכים. סקריפייז מעלים אותך כעולה במקדש, קורבן לאלוהים.
שבמה זה שונה? הרי בתאונת דרכים גם יש הרוגים, גם צריך לטפל בחלקי גופות, ובפיגוע זה יותר מלחמת דת?
זה עדיין לא מלחמת דת, פיגוע הכל קדוש, הדם קדוש, חלקי הגוף קדושים, וכל הפרוצדורה, אפילו על פי ההלכה, היא משתנה לחלוטין. האווירה היא אווירת קודש, יש מסירות, ההתלהבות היא גדולה, עושים את זה באיזה חדוות עבודת השם, והפרוצדורה היא שונה. למשל, בתאונת דרכים, לפחות עד אז, לא מתייחסים לדם. ראיתי איזה מקרה שבו רכבת דרסה אדם, ואז אנשי זקה מתחילים לרדוף אחרי הרכבת, לעצור אותה. הנה הצפון, הנה הדרומה, והם אחריה, על מנת לעצור אותה ולנקות את הדם כדי לקבור אותו. אומר לי נהג הקטר, הם משוגעים. עד היום נתתי לרוח, לגשם, לשמש, לאבק, לפתור את הבעיה, טיפות הדם היו נמחות. והנה היום אתה רואה גם יום, יומיים אחרי פיגוע באוטובוס, אנשים מטפסים על עצים, אנשים מטפסים על עמודי חשמל, לאתר איזה טיפת דם אחת ולהביא אותה לקבורה, כי זה דם קדוש.
לא רק איברים, אלא גם הדם עצמו.
הדם, כמו שאנחנו יודעים ממיתולוגיות ומסיפורים ומאז היותנו ילדים, הוא דבר מחבר. אנחנו רוצים ליצור ברית, אז אנחנו שופכים דם ומעבירים אותו מאחד לשני. בדיוק מאותה סיבה, הדם הוא גם הדבר המפריד. אנחנו יודעים שיש הקפדה של אנשים שעסוקים בהפרדות, גזענים למשל, בהפרדת דם מדם, ולא רוצים יחסי מין, ולא רוצים שלוליות דם משותפות. וכאן יש לנו מקרה ששלולית הדם מכילה את שני הדמים. וזה דבר שמבחינה דתית, מבחינה אמונית, אפילו סוג מסוים של תפיסה פוליטית הוא בלתי נסבל. זה ערבוב דמים, דם טמא עם דם קדוש, והדבר הראשון הוא להפריד, להפריד, להפריד.
שאיך אתה יכול בכלל להפריד את זה? אם מחבל גם נהרג באותו פיגוע שהוא ארגן, ומול הקורבן שלו שעמד לידו, זה לא דם כחול מול דם ירוק.
לא, אבל הם מאמינים שהדמים נראים אחרת, ויש דרך אגב נוסחאות, למשל שלולית משותפת, יש הכלל ההלכתי הידוע של בטל ב-60. אם אחוז האדם היהודי הוא קטן, מ-60, אז זה לא נחשב. אפשר לטטא את זה, אפשר לשטוף את זה בברז, בלחץ גבוה וכן הלאה. אם אדם הוא יהודי, יש איזו תפיסה שאפשר להבחין. הם יכולים לראות על פי פיסת אוזן. יאמרו לך, זה אוזן יהודית, זה אוזן של לא יהודי, של גוי. וזקה במידה רבה הוא ארגון שעושה הבדלות, וכך הוא גם שומר על הגבול. ואני ניסיתי לדמות את זה לעבודה של מגב והשבק. מה שהמגב ושבק עושים לפני פיגוע, דהיינו לנסות לאתר את המחבל שמנסה להיתמע בין היהודים, ולאתר אותו מבין האחרים ולשלוף אותו. ואם הוא לא מצליח, אז בתורה של זקה לשלוף אותו פוסט מורטם. ולאתר אותו אחר כך.
אז איך אחרי קו 405 זה הופך להיות למשהו ממוסד באמת לארגון?
קו 405 נוצר החיבור הזה בין חרדים לטרור, דבר שעד אז לא היה עולה בכלל על הדעת.
גם המדינה מאוד לא רצתה להיכנס לדבר הזה. זאת אומרת, היה שם וקום שמישהו היה רוצה להיכנס לזה, והחרדים מצאו שם את הוקום הזה.
לא סתם וקום, אלא המדינה קפצה על המציאה. אבל עוד לפני כן, שאלת איך נוצר החיבור הזה, כאמור, בהתחלה במקרה, אגב, תוך כדי עשייה שהם נכנסו להתלהבות, הם קוראים לחברים שלהם מירושלים, ומגיעים בטרמפים, בחצי ריצה, כל החרדים ירושלמים, וזה הופך להיות אירוע חרדי. ופעם הראשונה אתה רואה חרדים מעלים גופות וחלקי גופות להליקופטרים, מטפסים בחבלים, מזיעים, מראות שלא נראו עד אז, והם יפנטו גם את הקהל הישראלי וגם את אותם חרדים עצמם שנכנסו לטרנס עצום. באותו זמן פעיל בין החרדים, הרב אליעזר גלפשטיין, שהוא אחד מהחבר'ה קדישה של ירושלים, והוא מגייס את כל החבר'ה שלו, ומקים בצורה פרטיזנית איזשהו ארגון. עוברות כמה שנים, ומשי זהב משתלט על הארגון, וגם מייעל אותו, מדובר כאן בבחור רב כישרונות, חריזמטי, אינטליגנטי, זריז קשד, והוא תופס פיקוד והופך את זה זה, ומארגון שנקרא חסד של אמת, שזה מושג מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, נתינה שלא על מנת לקבל גמול, המת לא יכול להשיב לך, זאת היא הנתינה האולטימטיבית, זאת המתנה המוחלטת, משתנה השם והופך להיות זקה, שזה ראשי תיבות של זיהוי קורבנות אסון. אגב, כל גלריית המנהיגים והפעילים, זה אותם אנשים שהיו באירוע המכונן של קו 405 ב-1989. זקה קמה באופן רשמי 1995.
להיות המעשה בכורה של משי זהב מקורות לנו תקופה ארוכה, כבר חודשים רבים שאנחנו מנסים להגל את העדויות הללו. אנחנו שמחים שבסופו של דבר הסיפורים האלה יצאו אל האור. ואנחנו נמשיך ונפעל למיגור התופעה ולהגברת המודעות בציבור החרדי.
הזכרת את יהודה משי זהב, כאן בארץ לפני כמה שנים פרסמנו את התחקיר על ההתנהגות המינית הבעייתית שלו, הטרדות מיניות, התנהגות פסולה, הוא התאבד בעקבות התחקיר הזה. איך הארגון משתנה בעקבות זה?
הארגון ממש לא משתנה, אנשים לא חרצו דין, א', לא כולם ידעו ולא כולם הבינו ולא רצו לדעת.
ראו שהוא נעלם ואני מניח שהיו שמועות לפחות, גם אם לא קראו את הארץ.
השאלה אם אפשר לחלק אותה לשתיים, א', אם מי שידע לפני המעשה, אם יש בכלל לבוא בטענות לאנשים שראו ושתקו או ידעו ושתקו, וב', איך הגיבו בעקבות החשיפה הציבורית והתלונה במשטרה וכן הלאה. אותי יותר עניין החלק הראשון, השאלה הראשונה, האם ידעו. וכאן צריכים לומר, הוא היה חשוד, הוא היה פרא אדם. זה איש שמצא פורקן לתסכולי הגבריות שלו, כמו הרבה חרדים, ואגב, זה אחד ההסברים להתנדבות לזקה. הנה, יש לך הזדמנות להיות בחברת אנשים, לחפש את האקשן, למצוא פעילות פיזית, פעילות הירואית יותר, במקום שלא נותן אפשרויות פורקן לכל היצרים האלה, וההתפתחות של הגבריות שלהם, ומשי זהב שבר כל טאבו בכל מקרה, ומי ששובר טאבו, אגב, פריבילרגיה של קדושים, לקדושים מותר לשבור טאבויים, והוא היה סוג של קדוש מסוגו, ואז כנראה בתנופת שבירת הטאבויים, חילול הטאבויים, הוא גם הרשה לעצמו את זה, אני שהייתי די קרוב אליו, ובעניינים של זקה ראיתי שהוא עובר את כל הגבולות, לא ידעתי דבר ולא חצי דבר על המקרה הזה. אחת העדויות של הנשים שיצאו נגדו דיווחה על מקרה מאוד מאוד מעניין, וזה אולי יבהיר את הנקודה שלי. היא אומרת שיהודה משי זהב ניסה לאנוס אותה, הפעיל לחץ ממש פיזי, לא מתון עליה וכן הלאה, והיא בצר לה, לא ידע איך להתחמק, איך להדוף אותו וכן הלאה, ואמרה שיש לה וסת. ומה הייתה התשובה של יהודה? הוא אמר לה, כך היא לפחות טוענת, אין בעיה, אני רגיל לדם. וזה אומר הכל. זה יהודה וזה זקה. דם. והמורגלות בדם.
אז אנחנו מגיעים לשבעה באוקטובר, יש 1,200 גופות של ישראלים, מספרים שלא הכרנו אף פעם, והארגון הזה זקה, הוא קיים, הוא מוכן לפעולה, ומה הוא עושה?
הוא מתגייס מיד, הוא עט כמוצא שלל רב, הם אגב, תאבי אקשן, הם הראשונים להגיע, הם מגיעים בדרך כלל לפני המשטרה, אני כמה פעמים הגעתי איתם לאירועים, ולאו דווקא פחאיים, גם פליליים וגם תאונתיים, הרבה לפני הרשויות, הם נעים על האופנועים שלהם, הם זריזים, הם מלאי מוטיבציה והם מגיעים ראשונים.
גם תאבי פרסום קצת אוהבים להצטלם, אוהבים לדבר.
נכון, נכון, אגב, אוהבים לדבר ולצלם.
אנחנו למעשה נכנסנו לשם כבר בחג עצמו, שעות הצהריים, ואני והצוות שלי סרקנו את כביש 232, כביש הדמים, זה נקרא כביש עוטף עזה, כביש שלוקח לסוע אותו בנסיעה 10 דקות, לנו זה לקח 11 שעות. אנחנו נסענו ממש על 0 קמ"ש, וכל 10-15 מטר היה רכב בצד, הפוך, שרוף, שבכל רכב כזה היו פשוט נרצחים ששכבו לאחר שרצחו אותם וגם וידו הריגה.
איך החלוקה בכלל עובדת? יש את האירוע הזה בשבעה באוקטובר, זה במקרה שבת, אז איך מקפיצים אותם לשטח? איך הם מגיעים? מי מחלק? מי הולך לאן?
כאן אני אסייג את התשובה שלי, כיוון שאני הייתי איש זקה לכל צורך ועניין לפני שנים רבות, ואני לא יודע לאן התגלגל הארגון.
זה בעיקר וואטסאפים, לא?
בזמן שלי זה היו ביפרים. בזמן שלי זה היו ביפרים, ואתה שאלת על השבת. הייחוס הגדול היה לבוא עם ביפר למניין של שחרית בשבת. זה אנחנו מכירים גם מי שזוכר את זה מהצבא, משירות הסדיר שלו והמילואים. הכיף של דתיים, תחת כיסוי הלכתי במקרה זה של פיקוח נפש דוחה שבת, להפר את החוק, יש בזה כמו איזה קריאת קרום כזאת, איזה שחרור גדול, וזה כיף גדול. אין תענוג גדול יותר, ואין תחושת מיצוי של דתיות אילאית, מאשר לנסוע בשבת לצורך שמוצדק ושקיבל גיבוי הלכתי ומוסרי. אדרבה, מדגישים את העניין. יש כל מיני פרוצדורות לעשות את זה. למשל, יש את הפרוצדורה ההלכתית של שינוי, כדי שכאשר אתה מפר הלכה בשם איזה, יש לך הרשאה באלף, שיש לך אישור להפר את השבת למשל, לנסוע וכן הלאה, על מנת לא להפר כל חוק ולהידרדר במדרון החלקלק ובכלל להגיע לידי הפקרות, עושים את הכל בשינוי, אתה תדליק את החשמל אבל עם המרפק, או אתה תשתמש בטלפון ביד שמאל וכן הלאה, על מנת להמחיש שזה לא עוד יום, זה לא הרגל, להדגיש את הנקודה שיש כאן משהו מיוחד שמחייב התנהגות אחרת.
אנחנו כן ראינו בשבעה באוקטובר כל מיני שמועות שהתחילו מזקה. זה התחיל מתינוק בתוך תנור, ואז היו דיווחים של אנשי זקה שמדברים על התעללות באישה בהיריון וגם בעובר שלה. מקרים שלא היו, והייתה גם ביקורת של המשטרה וצהל על הטיפול שלהם בגופות. זו מערכת יחסים טבעית בין רשויות ביטחון, אלה רוצים ככה, אלה רוצים אחרת, או שזה מעבר לכך?
אין לי דבר אחראי לומר על הנושא, כיוון שלא הייתי בשטח באותו יום, אבל שמועות תמיד רצות והפנטזיה משתוללת ככל האנשים ובעיקר כאלה שמגיעים לסיטואציות של קצה. צריכים לזכור, אנחנו נמצאים כאן בסיטואציית קצה. סיטואציית קצה תמיד מגרות את הדמיון ומשלימות את החסר מכוח הפנטזיה. ומעבר לזה אני לא יכול לומר מה זה, ועל שמועות ספציפיות מעין אלה שהזכרת לא שמעתי בכלל.
הספר שלך הוא יחסית ביקורתי על זקה, אבל אולי זה נוח לכל הצדדים. יש ארגון שמוכן להיכנס למקומות שאתה ואני ואחרים לא רוצים להיכנס, לטפל באמת בגופות של אנשים שהתפוצצו לכל מיני חלקים, וזה נוח לכל הצדדים.
הספר שלי הוא לא ביקורתי, הוא ממש לא ביקורתי, הוא גם לא מעלל ומשבח, אבל הוא לא מגנה. הוא נשאר בצד, למרות שזה קשה באופן כללי כשאתה נכנס לשטח עם אנשים, חוקר אנשים. קל וחומר במקרה כזה שדורש מעורבות, והייתי מעורב, כי המראות הם מראות, וכאמור לא רק בסיטואציות כל כך קשות כמו אוקטובר 7, אלא אפילו במקרה של התאבדות או תאונה, אתה רואה דם שפוך, אתה רואה מעיים, זה קשה, אבל הספר הוא לא ביקורתי. יחד עם זאת, ברור לגמרי שכפי שאתה ציינת, שיש כאן איזשהו משחק ששני הצדדים מעוניינים בו. החרדים מצדם, שזה לא כלל החרדים, והם לא מתגם מייצג של חרדים, זה חרדים מסוג מסוים, עונים על איזשהו צורך שבא מהצד השני של המדינה. המדינה לא רק השאירה חלל ריק שאותו מילאו אותם חרדים, אלא היא הזמינה אותם, היא זימנה אותם. אני רוצה להדגיש, הביטוי מלאכת קודש שמשתמשים כמילה נרדפת לזקה, הוא ביטוי שהחלו בו החילונים. נדמה לי ששימון פרס היה הראשון שאמר, מלאכת קודש עשיתם, מלאכת קודש. ואז כמובן זה תפס, הם עצמם נתפסו לעניין, הם הבינו, כמו אותו גיבור של מולייר שלא ידע שהוא מדבר פרוזה, הם לא ידעו שהם עושים עבודת קודש, פתאום הם הבינו שהם עושים עבודת קודש, והם קדושים, והם כבר נתפסו וטיפחו לזה.
גם לא בנו אף זרוע של המדינה שאמורה לטפל בזה. אם המדינה ראתה פיגועי התאבדות, ואחר כך שהלכו והקצינו, וגם 7 באוקטובר, יכלו להכין זרוע כמו שיש שב"ס, משטרה, כמו שאמרת, יכלו לבנות מערכת שמטפלת בזה כמו מדינות אחרות בעולם.
נכון. אני לא יודע על מדינות אחרות בעולם, אבל אני יודע שבמדינת ישראל יש ארגון מקביל שעוסק בדברים דומים, אבל לא של אותו סוג קורבנות. וזה כמובן מה שנקרא יקב, יחידות הקבורה הפיקודיות של הרבנות הצבאית, אבל יש כאן הבדל גדול, ולא במקרה הם צהובים זה לזה שני הארגונים. אלה עוסקים בקורבנות ההירואים, בקדושים האמיתיים. זה הרבנות הצבאית ששומרת את זה לעצמה, ואלה עוסקים בקורבנות צר לי להגיד את זה, אבל במונחים סוציולוגיים, קורבנות סוג ב', כי קורבן של טרור הוא לא הקורבן ההירואי, זה מה שבסוציולוגיה של המוות מבחינים בין מוות טוב למוות רע. מוות טוב זה מוות של איש שמילא את ימיו, שהספיק להתכונן, שבעצם רצה את מותו וכן הלאה, עשה גם את ההכנות הריטואליות והגופניות. מוות רע זה מוות של תינוק, מוות של אדם צעיר שעדיין לא מיצה את יכולתו ואת שאיפותיו, שקיש אותו נחש. מוות שרירותי, מוות מקרי לחלוטין. עכשיו יש בעיה של מוות רע שצריכים להפוך אותו בדיעבד, פוסט מורטם למוות טוב, וזה עושים על ידי קידוש. אבל המוות הוא רע, אנחנו יודעים את היחסים בין המשפחות של קורבנות הטרור למשפחות של חללי צהל, אלה רוצים להיות באותה קטגוריה ואלה רק דוחים אותם וכן הלאה. זה הגיע למצב שיש אפילו הבחנות בחלקות קבר, בחצי שעה בטקסי זיכרון, ביום הזיכרון וכן הלאה. זקה הוא סוכן מאוד מאוד חשוב ומאוד מרכזי בניסיון לשדרג את מעמדם של קורבנות הטרור. במקרה של אוקטובר 7, הכללים השתנו, משום שיש תשטוש תחומים גמור בין טרור לבין פעילות צבאית, בין קורבן הירואי לקורבן מקרי וכן הלאה, שזה מקרה מאוד מאוד מעניין.
על הרקע הזה, כיצד אתה רואה שזקה השתנה אחרי 7 באוקטובר?
קשה לי לומר בביטחון, אבל יש להניח שהוא יקבל יתר לגיטימציה, יתמסד, והוא בכל זאת זכה לאיזשהו תעודת הצטיינות, גם אם היו מסתייגים ומצאו כל מיני בעייתיות בגדול, ואי אפשר יהיה להתכחש לזה. גם הפעם הם עשו את זה בצורה די הירואית, הם נכנסו לשטח תחת אש.
ממש זרוע של המדינה זה יכול להפוך?
יכול להיות. מה עוד שיש עניין של החרדים עצמם, כולל אלה שמסויגים קצת מזקה, וצריכים לזכור שמעמדם בתוך החברה החרדית הוא גם מאוד מאוד אמביוולנטי. מצד אחד יודעים על הקרדיט שהם נותנים לחרדים בכלל, הם כבר לא עוד פרזיטים וכן הלאה, ויודעים על שדרוג המעמד שלהם בחברה הישראלית. מצד שני חושדים בהם כי הם לא תלמיד, קודם כל זה עיסוק שנחות לעיסוק המועדף של תלמוד תורה, הם מין מורכבים מחצי שבקניקים שקיבלו איזושהי ריאביליטציה, איזה שיקום של מעמד, ויכול להיות שהחרדים ינסו לנצל את ההזדמנות, והם כמובן כבר עושים את זה, אנחנו פרזיטים, נראה אתכם, האחרים נכנסים לתוך הקרביים השפוכים והדם השפוך בשטח. יש להם טענה מאוד מאוד חזקה, אין אחד שקופץ ואומר במקומם לעשות את זה.
גדעון הרן, תודה רבה.
תודה רבה.
On your mark, get set. We're riding on the internet, cyberspace, set free. Hello virtual reality. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online.
רשת האינטרנט חוגגת יום הולדת 35, זו הזדמנות לראות איפה היא התחילה ולאן היא צמחה ומה יקרה איתה בעתיד. איתנו שלושה, שלי קרן, עורכת קפטן אינטרנט, שלום.
היי.
עומר בן יעקב.
שלום שלום.
וגם קרמל וייסמן, אוניברסיטת תל אביב, ומגישת הפודקאסט, מה השם?
דינוזאוריות רשת, שעוסק בהיסטוריה של האינטרנט בישראל, שלום.
אז נדבר גם על זה. שלי, קפטן אינטרנט התחיל בתור הגוף הראשון שמסקר את האינטרנט ב-96, אז יש חגיגות?
זהו, בדיוק ראיתי שאנחנו על גבול לחגוג 30 לקפטן אינטרנט. אני זוכרת בתור ילדה שקראתי את העיתון הזה עם הדמות הזו עם המקטרת, וזה היה נראה משהו ממש של גדולים כזה, האינטרנט החשוב הזה.
עוד עיתון מודפס שהיה פה כדי לסקר את הרשת, קם יחסית מוקדם?
כן, והיום הוא כמובן לא בפרינט, וזה בכלל לא אישו בעצם, כי הכל קורה
היום
אונליין.
היום באינטרנט.
כן.
כרמל, אז אם נזכר איך האינטרנט התחיל, אז אנחנו הולכים 35 שנה אחורה, מה זה היה?
קודם כל, זה התחיל בהרבה מאוד שלבים, ויש אינטרנט, ויש וויב, ויש דברים אחרים, כן?
זה ממש ספקטרום בעצם, האינטרנט.
כן, אז שאלה, למה אנחנו חוגגים בדיוק 35 שנים? כי מדובר באיזשהו צבר של טכנולוגיות, שהלך והצטבר אחד על השני, ואפילו כשכבר היה דבר כזה שקראנו לו אינטרנט, זה היה כמה רשתות. האינטרנט זה משהו שהאם של כל הרשתות, זה משהו שגם הגיע בשלב מסוים, וינס צרף בעצם הכריז הזה, יצר לזה איזשהו פרוטוקול, אז זה קצת כמו חשמל כזה. יש אנשים שהספיקו להיות בהאינטרנט, מאחורי הקלעים, זה כמו לתכנת היום בשפת מכונה בעצם, ולא, אף מתכנת היום לא באמת יודע שפת מכונה, אנחנו מתכנים בשפה עילית, והשפה עילית שלנו זה ה-WWW, ה-World of Web, שאנחנו נקרא לו הרשת או ה-Web, נכון?
לגמרי. וטים ברנרס-לי הוא בעצם המדען, המדען שממציא את הדבר הזה, ומה שמעניין פה, אני חושב, בהקשר ההיסטורי, זה שבאמת כבר היה כל מיני דברים, ומה שטים ברנרס-לי הסדיר, היא בעצם את השפה, את ה-HTML, ואת הכתובת, את ה-HTTP, זאת אומרת, איפה מוצאים את האתר, ויש משהו בדבר הזה שהוא כמעט תובנה פילוסופית, של זמן וחלל, שפה ומקום, ובעצם זה, אנחנו מציינים, קפטן אינטרנט זה 90 ומתה מה אמרת?
96.
96, אז למה 96 כרמל? כי ב-95 אפשר לקנות אינטרנט הביתה, נכון? זאת אומרת, אינטרנט מסחרי מתחיל ב-95.
ובאותה תקופה בערך מתחיל האימייל גם.
אז בדיוק, אבל טכנולוגית הדברים האלה קיימים לפני. מה שטים ברנרס-לי הצליח לעשות זה לחבר, לייצר איזושהי שיטה שתהיה פשוטה ורובסטית, מספיק בשביל בעצם לתחזק את זה במעבר של זה, מי אני ואתה וכמה מדענים וכמה חוקרים מעבירים כמה מסמכים לדבר הזה שקם היום, והבחירה של טים ברנרס-לי בעצם לרשום את המערכת WWW כמערכת סוג של פתוחה, זאת אומרת היום אין בעלות על זה, זה קונסורטיום נון-פרופיטי שמנהל את הרישום דומיינים, הוא במובן מסוים מה שיוצר את מה שכולנו תופסים כ-90s.
ואחת הבעיות, אגב, זה המודל העסקי. אותו טים ברנרס-לי מדבר על זה שהמודל העסקי צריך להיות אנשים ישלמו על הלינקים שמעבירו אחד לשני. זה לא עבד. ואז מגיעות הפרסומות, המודל העסקי הראשון באינטרנט שמלוות אותנו עד היום ומזהמות את הרשת.
אז אולי נגיד שאני חושבת שחלק מהבעיה שהאינטרנט לא עבד כאינטרנט, כמשהו חדש, זה בדיוק אותו WWW. בעצם הביקורת שאני אגיד עכשיו היא ביקורת של מישהו בשם טד נלסון שהמציא את המילה הייפרטקסט, והוא ככה דמות טיפוס, סוציולוג, טיפוס כזה של שנות ה-60. הוגה ועוזה, זה אחלה הגדרה. והוא מאוד ביקר את הרעיון הזה של WW, כי הוא חשב שבעצם נוצר לאינטרנט ממשק שרואה אותו כדף. לא סתם אנחנו קוראים לזה דפדפן. בעצם זה לא האינטרנט הטוב ביותר שיכול להיות, זה לא ממצה את הפוטנציאל של האינטרנט, זה האינטרנט שיש לנו. עכשיו, הוא עצמו עבד על פרוטוקול אחר, והוא עבד עליו שנים, ובשנות ה-80 הוא כמעט פשט רגל, כי הוא קרא לזה קסנדו, והמשיך לעבוד על זה, באמת ויירד קינה את הדבר הזה, פרויקט הווייפור ווב הארוך ביותר.
הסכם הכי גדול בעצם בתולדות.
הארוך ביותר שהיה אי פעם, והוציאו איזושהי גרסה שלו בקוד פתוח ב-2014, וזה דבר די מדהים. כלומר, מבחינת, אם אנחנו מדמיינים איך האינטרנט יכל להיות, אם היינו מחכים לטד נלסון, אז למשל אין לינק שבור באינטרנט שלו, כי הלינק מחובר משני הצדדים
באיזושהי צורה. כל קופי מחובר דיפ, מחובר באופן עמוק לכל פייסט. זאת אומרת, אתה מעתיק מכתבה אחת, מדביק מכתבה אחרת, יש הייפרלינק שמחבר, זה רעיון די מדהים, זה היה בעצם מונע העתקות באינטרנט.
ואז עובר הכסף גם, אגב, לפי התיאוריה.
כן, זה שומר על זכויות יוצרים בצורה מיוחדת, כי אתה תמיד, אתה לא יכול כזה לקחת איזה מם ולהתחיל להוציא אותו מהקשר, ההקשר נמצא בתוך הלינק ויש לך זכויות יוצרים, וכל מסמך כזה, זה קצת עבד, אני חושבת, כמו גוגל דוקס.
כמו קריפטו קצת גם, מה שאתה
יודע. יש שם דברים שלדעתי, רק בבלוקצ'יין מתחילים לעשות.
רק בבלוקצ'יין בעצם חוזרים בדיוק לטרנדים הזה של הבעלות, ונכון, נכון, נכון.
זאת אומרת, הוא ממש הקדים את זמנו, אבל אם לא היה WW, אם לא היינו מתפשרים, הורדת סטנדרטים על ה-WW הזה, לא היה אינטרנט להמונים, כי באמת אי אפשר היה לחיות בעולמות האלה שאני חייתי בהם בתחילת ה-90s, בתוך הממשק מכונה. אני הייתי צריכה ללמוד יוניקס באוניברסיטה כדי לגלוש באינטרנט לקשקש.
זוכר.
אז בעצם הוא אפשר לנו את הפופולריות של האינטרנט באינטרנט לואו סטנדרט הזה. אני חושבת שזה כן השפיע, שתפסנו את זה באמת בתור דף. לא סתם. אני זוכרת את כשאתר הארץ עלה לראשונה, כאתר, האתר של העיתון.
97 לדעתי.
זה נראה כמו, זאת אומרת, העותק הראשון היה כמו PDF סרוק של העיתון. הייתה איזושהי תפיסה כזאת של בוא נעלה דף לאינטרנט. כי האינטרנט היה דפים, דפדפן.
באופן כללי, עיתונים התחילו לעלות פשוט את התכנים שלהם לאינטרנט, בלי מודל עסקי, בלי שום דבר.
זאת אומרת, זו תובנה די מדויקת לטכנולוגיה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה המייל שממציאים? אימייל. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה לוקח את הרעיון ואתה ממיר אותו, ובגלל זה אני חושב שהרעיון של, גם הקפטן במובן הזה ניסה לעשות משהו נורא מהפכני, כאילו עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק איך מדברים על האינטרנט, כתופעה תרבותית. זאת אומרת, בדיוק, נגיד, עכשיו מדברת על טד נלסון. זאת אומרת, קשה להסביר לציבור על זה שהיה אינטרנט מתחרה, ושהוא עבד באופן אחר, ואנחנו, באמת יש צ'לנג' גם ברמה עיתונאית, איך מדברים על המרחב הזה שהוא בעצם מדיה.
איך אנחנו בכלל מסקרים את האינטרנט? זה המשימה שלך, שלי. ומה זה בכלל?
בעיקרון, אני רואה את זה כמין פלטפורמה שפשוט הופכת אותנו לאומניפוטנטים. אני זוכרת את עצמי גם כילדה, 90s מעבר 2000, פשוט יכולתי, נהייתי מומחית בז'אנר, ריוט גרל, מוזיקה, ראיתי מה שרציתי, זה כבר לא לבוא לחנות דיסקים ואתה לא יודע על מה טיפול. היום אני יכולה לפשפש שם, זה ממש תחושה כזו שאתה עורב במחשקים ואתה רואה מה עולה עכשיו, מה נערות צעירות מתעניינות בו עכשיו.
מה הטרנדים התרבותיים בעיקר?
כן, למשל עכשיו יש איזו תנועה נורא מעניינת, שתנועת נגד על היוקרה השקטה, וגם נגד איזה משהו של הקלינגר אסתטיק, הנערה הזו שעושה יוגה, והכל נורא נורא בלי איפור, פתאום אנחנו עם מוב וייף, וזה הכל פרוות, וזה משהו שאפשר יותר לזייף איתו אושר, וזה כל מיני דברים שאי אפשר היה לגשת או לדעת, אם לא האינטרנט, היינו צריכים לחכות שמגזינים יגידו לנו את זה.
מהבחינה הזאת, גם הדברים שאנחנו מדברים עליהם יותר מהאינטרנט עצמו היום, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, זה בעצם הדור הנוכחי של האינטרנט.
כן, אני חושבת שיש כמה מדינות שבהן פייסבוק נחשב לאינטרנט, כי הם, אתה יודע, אני לא
צריכה משהו. אני לא יודע נחשב, אני חושב שיש שאלה מעניינת, וקרמל, אני תמיד לוקח את זה מקורסים שלה שלמדתי, זאת אומרת, השאלה מה בן אדם מגדיר כאינטרנט היא בעיקר שאלה סוציולוגית היסטורית שלו. זאת אומרת, אני עושה את זה עכשיו גם כמרצה, אני שואל את תלמידים שלי מה זה אינטרנט, ואתה רואה שאנשים, נגיד בני 22, 3, 4, יגידו לך, מה, וואטסאפ?
לא, כמו שקרמל אמרה, זה כמו חשמל, זה התפתח.
כן, זה בדיוק במובן הזה שאתם מבוגרים, בשבילכם זה כמו חשמל, כן? זאת אומרת, זה בדיוק העניין. בן אדם שחי בתוך הטיק טוק, בשבילו זה לא...
בשבילך זה כמו מים, אתה אומר.
בשבילי, אני חושב שיש איזה דור ביניים שם, זו שאלה מעניינת, במובן אני כן מרגיש יותר בדור של שלי, שיש פה איזה מין אתר.
אנחנו עדיין מאגרים, אבל אנחנו המאגרים הראשונים.
אני עלייה שנייה, זה ה...
והילדים היום הם נייטיבס, וזה באמת כמו אוויר כבר, כנראה בשבילם.
אז בתור עלייה ראשונה, ואני חייבת להגיד שלפני העלייה הראשונה, היו גם כל מיני בודדים כאלה שהיו בתוך הביצות, היא פשוט הביצות שלפני כזה, כאילו התחברו לכל מיני דברים, לבי-בי-אסים, לכל מיני פרוטו-אינטרנט כאלה שהיו שם.
תגיד לטלטקסט.
האמת שכן, היו גם כאלה, כן, 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 נכון. אבל בתור עלייה ראשונה, אני חייבת להגיד שאני חושבת שהדבר שטים ברנסלי עיצב דרכו את מהו האינטרנט, זה לא רק בפופולריות, אלא בזה שהוא נתן את זה בחינם, כמו שאומר ציין קודם. ובעצם הוא היה חלק מאיזושהי תרבות של נתינת חינם, של אתוס חופשי באינטרנט, שאין לנו אותה היום. בעצם הוא אפשר, בעצם זה שהם אפשרו חופש מוחלט, שכולם תורמים, והיה כזה מעין מחשבה שזה לטובת הכלל, שזו תרבות של נתינה, שזו איכות כלכלית אפילו חדשה שאנחנו מביאים כאן, בעצם זה הוא יכל להיות, אם הוא היה לוקח כסף על זה שהבסיס שלו, זה כל מה שאנחנו מכירים כאינטרנט, הוא היה ג'ף בזוס. ומה שהוא עשה זה שהוא אפשר את ג'ף בזוס.
את ג'ף בזוס, גם את פייסבוק, גם את טוויטר, ואת כל הענקיות האלה שאנחנו רואים עכשיו, שעושות המון כסף.
בדיוק, אז העולם הפלטפורמי הזה יושב על ה-WWW ומרוויח ממנו, ובעצם אנחנו רואים פה איך קפיטליזם מרוויח מתרבות של נתינה ואתוס של נתינה, וזה נמשך היום עם ויקיפדיה למשל, נכון? שוויקיפדיה היא אולי השריד האחרון של האתוס הזה בעולם.
גם קרייגסליסט בארצות הברית, אגב.
כן, אבל אני לא יודעת עד כמה קרייגסליסט מנוצל על ידי החברות הגדולות היום, במיוחד לאמן אלגוריתמים על התוכן החופשי הזה, ובעצם לנצל תרבות של נתינה שקיימת. ואני חושבת שיש כאן איזה משהו טרגי, שכשאני נותנת, אני נותנת לכולם. ומבחינתי, אני רואה את כולם כשווים. אתה וגוגל, אותו דבר מבחינתי.
אבל אז מגיעים הגנים הסגורים, שאותם גוגל, גם אפל ומייקרוסופט במידה רבה, מתחילים לסגור את זה סביב התוכן שלהם, סביב הדברים שלהם, ולגבות על זה ולעשות על זה מלא מלא כסף.
אני מסכים ולא מסכים איתך, כי המקום הזה של תאגידים נהיים חזירים וריכוזיות, אנחנו רואים בלופים מאז שנות ה-90.
מונופולים.
מונופולים. מה שקרמל אומרת, והוא נורא מדויק, זה שיש בתוך התרבות הזאת מגמות. טים ברנרס-לי הוא מהעולם שכמעט הם היפים, זאת אומרת, הוא חושב את זה כתוב בין ציבורי, שהוא האחריות שלו הוא לתת אותו.
לא, אבל המודל הזה נכשל.
נכשל ולא נכשל. לדוגמה, ב-90s זה נורא מצליח. אני גדל באמריקה, כי אבא שלי מוכר אתרים, והאתרים אז דווקא נורא מצליחים. העניין הוא שזה ה-Web 1. ה-Web 2, הרשתות החברתיות באמת מנצלות את זה. כי לדוגמה, מה קורה ב-www.facebook.com, הוא שונה עבור כל אחד מאיתנו, והפרקטליזציה הזאת של האינטרנט, והשבירה הזאת של ה-Web, ל-Deep Web, כן, שיש את הניצול, היא נורא משמעותי. ואני חושב שהדבר היותר משמעותי פה, המקום פה, ליטי הזה. כי פעם הביטוי היה free as in freedom, free as in free for everyone, כן? והיום זה free במובן מאוד אחר. זאת אומרת, היום זה free במובן זה שאתה מוצר שיכול לפרפר בחינם על הגלגל מהבוקר עד הלילה.
אבל מהצד השני, למשל קורי דוקטורוב מאוד מקדם את המושג של אנשיטיפיקציה, שפשוט בגלל שאין מודל עסקי ברור, אז אנחנו תובעים בדבר הזה שזה רק פרסומות, וגם אם את מחפשת בגוגל, עולים לך בסוף פרסומות וכבר אין שום תוצאה רלוונטית, וזה מכה באמזון, וזה מכה בטיק טוק, הוא אומר שזה תמיד בגלל חמדנות, ובעיניו זה היה יכול להיות אחרת, וכנראה שהיה צריך...
אני ראיינתי אותו לפני כמה שנים, לא פרסמתי את הרעיון, זה היה בזמן הקוביד.
הוא היה מוזר מדי?
כן, הוא היה מוזר, הוא גם איננו...
איש מוזר.
הוא איש מוזר. סופר מדב.
כן, ולא הצלחתי כאילו לדובב אותו למשהו זה, והוא כאילו בעצם בא לקדם איזה פרויקט ווב 3, שהוא כאילו קשה על כעבור חצי שנה, ואז שעשיתי לו פולו-אפ, כאילו בוא תספר לי איך זה עלה, אז היה כאילו, אתם לא כבר לא ענו לי.
לא, אבל הנקודה שלי הייתה שיש פה איזשהו ניצול של תרבות פוליטית קלוקלת אפילו, זאת אומרת, האתוס החופשי הזה, כמה שהוא יפה, יש לו תפיסה פוליטית בעייתית, שבה אני באמת רואה בצורה שווה ושטוחה ולא היררכית, כל אדם יחיד, סתם איזה ילד בן 10, ותאגיד גן סגור גדול כמו גוגל, ונותנת להם את אותם הזכויות. אבל אין להם את אותה יכולת, כן יש יחסי כוח שמתעלמים מהם, אין להם את אותה יכולת לנצל את הזכויות האלה, ולכן התאגידים הגדולים מנצלים את התוכן החופשי.
אפרופו תאגידים גדולים ותוכן חופשי, אז אם אנחנו מגיעים להיום, OpenAI וכל נושא ה-AI, שאנחנו רואים גם תאגיד ענק שצומח, ואולי יהיה הולך לשנות את האינטרנט ואת האנושות.
זה דוגמה מדהימה, כי OpenAI מתחילה כעמותה, בדיוק כמו זה מיקרו-קוסמוס לאינטרנט. מתחילה כעמותה, מתחילה כסביב פרויקט מחקרי, ואז נהיית גרידי, שואב את כל המידע של כל האינטרנט, בהפרת זכויות רצים אלימה, ברמה של עיתונים כמו עיתון הארץ והניו יורק טיימס צריכים לבוא שנייה ולהגיד, שנייה, אם אנחנו עובדים נורא קשה לייצר את זה, אתם לא יכולים לגנוב את זה מאחורי הגב שלנו.
הנה, ניו יורק טיימס עכשיו טובים אותם, לא יודע אם
יצא מזה משהו. יש תחושה שכן, אבל אני חושב שהדוגמה של ויקיפדיה היא נורא מעניינת, כי ויקיפדיה היא בדיוק הדוגמה לאינטרנט אחר שהיה יכול להיות. עכשיו, שזה מערכת סגורה, בלי פרסומות, זה נורא בסדר. שזה באמת מערכת וולונטרית, הכל בסדר. וויקיפדיה עכשיו באמת OpenAI מביא את האתגר הכי גדול לויקיפדיה, אני חושב לפייתי מזה 20 שנה, זאת אומרת, מאז שהיא קמה בעצם, והיא, האם מותר למכונות לכתוב את האנציקלופדיה שלנו? והשאלה הזאת היא מעניינת, כי בעצם ויקיפדיה היא הדאטה סט שמשפיע הכי הרבה על מודלים של שפה, זאת אומרת, הוא 17% מכל ה-language models בעולם, בגלל שהוא דאטה סט פתוח של בני אדם, אז במילים אחרות, בני אדם עובדים 20 שנה לסדר ידע, ועכשיו המכונה באה ושואבת הכל, והשאלה היא מותר לה לחזור ללמד. אני חושב שזו שאלה פילוסופית נורא נורא עמוקה, והמאבקים האלה על האופי של האינטרנט שלנו, הם מאבקים היום יותר ויותר פוליטיים. ואני חושב
מעבר לפילוסופיה, גם בוא נראה שכמו שהיה את הקריקטורה המפורסמת של הניו יורקר, שבאינטרנט אתה לא יודע אם הכלב כותב את הדברים או לא, זה, אז היום מכונות יכתבו למכונות, וזה יהיה האינטרנט.
תראה, אני מוביל קו פה בעיתון שצריך לשנות את הסלוגן שלנו לעיתון, לעיתון של אנשים. זהו, עיתון של אנשים.
בלי חושבים.
זהו, פשוט עיתון של אנשים, by people for people. זה יכול להיות הקאטינג, זה ה-value market שלנו, עיתון שיש פה רק בני אדם.
תראו, עומר אמר שאנחנו לא יודעים מהו האינטרנט, וכל אחד מגדיר אותו אחרת, ואני חושבת שגם על בינה מלאכותית יש מצב כזה.
מאוד.
של איך אנחנו בעצם תופסים בינה מלאכותית, ואני חושבת שהרבה מיזמי ומפתחי הבינה המלאכותית, ובטח ב-OpenAI, תופסים את זה בתור חוכמת המון. זאת אומרת, זה ביטוי של חוכמת המון, ואנחנו תפסנו חוכמת המון כדבר אנושי. אנחנו ביחד מארגנים את הידע ביחד, אבל פתאום בינה מלאכותית לוקחת את כל הידע הזה ומבטאת אותו, והם לא רואים את זה כמכונה. הם רואים את זה, עזרנו לכם לארגן את חוכמת ההמון, וזה ביטוי לחוכמת ההמון.
פה זה שאלת הצנזורה וגם שאלת הגבולות באה לידי ביטוי, גם בבינה מלאכותית שגוגל נותן לך, שואל איך נראו גרמנים או נאצים במלחמת העולם השנייה, והוא נותן לך תמונות של שחורים, כי צריך לפי תרבות הווק לאמן את המכונה, וגם באופן כללי צנזורה, שפוליטיקאים ניסו להיכנס שנים לאינטרנט, להגביל גם את הפורנוגרפיה, גם דברים אחרים, בינתיים לא בהרבה הצלחה.
אבל זה גם לא בדיוק חוכמת המונים כשנותנים לה לשחרר ברדיט, זה כבר טירוף המונים וגזענות המונים, ואם המודל הוא בני אדם, אז הוא מודל פגום, ומזה אנחנו נתקלים בזה עכשיו כל הזמן, ואז בניסיונות לתקן על זה שרק הורסים יותר, ובינתיים אני חושבת שההבטחה של הבינה המלאכותית עדיין לא כל כך מתגשמת.
מאוד, ויש חיקה של המעמד של, של, של המוח האנושי והסוכן האנושי, ואני חושב שזה בדיוק דוגמה לזה, זאת אומרת, הבדיחה על, על עיתון הארץ ועיתון חושבי, לאנשים היא משמעותית, כי אנחנו יותר ויותר רואים איך אנשים מבטרים על, על, על על המחשבה שלהם, ומאמינים שהאינטרנט יכול לסכם להם יותר טוב. אנחנו רואים את השורשים שזה כבר בגוגל, כן? והפנטזיות information retrieval יעיל. אבל יש הבדל בין אני מחפש לבין המחשב מסכם בשבילי, ואני חושב שככל שאנחנו מצמצמים את עצמנו, היכולת לאבד את הכל, וכמו שאמרת, השפיות שלנו היא נורא משמעותית, זאת אומרת, ויקיפדיה במובן הזה היא דוגמה נורא יפה, כי מצד אחד היא אתר מדהים, מצד שני זה גם פחד אלוהים. תקריא ויקיפדיה בעברית מול ויקיפדיה בערבית, אז ויקיפדיה echo chambers, ב-two iron lungs, כאילו, צריך לדחוף אנשים לקרוא ויקיפדיה באנגלית בשביל שיהיה איזה בסיס משותף לדיון, כאילו.
אני בדיוק כתבתי על אפליקציה של היכרויות, שאתה משוחח עם צ'טבוט, אוקיי? ואז בונים לך צ'טבוט שהוא אתה, והצ'טבוט הזה יוצא במקומך לדייטים עם צ'טבוט. רובוטים של אחרים.
גם האבטאר גם כאילו מקיים יחסי.
מוצלח, ממוצע.
זה ממש עושה את כל דבר.
לא הצלחתי לנסות, כי הייתי צריכה מספר אמריקאי, אבל שאלו שם אם החיית מחמד שלך הייתה משגרת טיל גרעיני, איך זה היה קורה? זה היה השיחות שהצ'טבוטים ניהלו אחד עם השני. לא, זה היה לכתבת של ויירד.
אז מה הם ענו אחד השני מעניין?
זה היא לא כתבה. אתה מקבל 10 שורות כאלה די מטורללות, ואז אם זה עולה יפה, אז אתה יכול לפגוש את הבן אדם עצמו. אבל לדעתי, אפילו היום כבר טינדר, יש תחושה שזה וולט, ואתה מזמין אליך הביתה את הדייט כביכול, וזה עוד יותר עצלנות, וזה עוד פחות לעבוד. אם כל כך מסכמים לך, אז כן, אז מי קורא, או מי יצא לדייט הזה? בסדר, שהצ'טבוטים יצאו לדייט אחד עם השני, לי כבר אין כוח עם זה, אני על הספה, רואה נטפליקס למשל.
אם אנחנו מדמיינים את האינטרנט בעוד 35 שנה, יש איזשהו תסריט שעולה לכם בראש, או זה מדע בדיוני לגמרי?
מפחיד
אנחנו
קצת.
אנחנו בקושי יכולים לדמיין משהו לעוד חמש דקות, כן. אבל אני אגיד משהו, באמת אני חושבת שהתפיסת חוכמת המון של האינטרנט של ה-90s, האתוס החופשי הזה, היה משהו יותר עשיר כזה, שכל אחד תורם מתחביבו, מהדברים שהוא טוב בהם, ואז יוצא מזה משהו שמתעלה על זה. אני חושבת שהתפיסת חוכמת המון שיש לה בינה מלאכותית, שלה לסכם את הכל, לייצר ממוצע של הדברים.
זה לוגיקה של ה-Waze.
בדיוק, היא דווקא מורידה באיזושהי צורה, היא לא יוצרת משהו שמעבר, ואז פתאום מה שאמור לחפות על הערך שלא נוצר, זה גנרטיביות של הבינה המלאכותית, שהיא ממציאה את השטויות שלה, כמו השאלות האלה, המפגרות שנתת דוגמה. ולכן, אם אנחנו נמשיך עם הדבר הזה, אני חושבת שיצא לנו משהו שהוא חסר ערך, שאנשים לא ירצו לצרוך בו תרבות. אנחנו יושבים כאן ארבעה אנשים ומדברים בפודקאסט, כבר עושים פודקאסטים שה-AI יצר את כולם, ויושבים שלושה בוטים ומדברים על ענייני דיומה. האם אנשים באמת ירצו לצרוך את הדבר הזה, שאין פה שום ביטוי לרצון אנושי, לקשר של בני אדם עם העולם, אלא סתם כזה תוכן, אוקיי?
האמור שלי זה שיחזור ההוצאות להורג ותיאטרון.
יכול להיות ש...
מבחינה תרבותית, מה שיחזור זה the visceralness של הגוף האנושי.
כי צריך משהו הרבה יותר חד, הרבה יותר בוטה.
משהו אמיתי, כן. לראות דם. יהיה יוקרה, לראות דם אמיתי. לראות בן אדם באמת, במובן הזה היה לוגיקה של הגלדיאטור, לראות בן אדם באמת מת, לא בכאילו, באמת מת. במובן מסוים אנחנו יכולים להבין היום פעם ראשונה איך זה בעולם של סינתטיק מדיה, כן? אתה משלם לראות מישהו מת.
כי הסטנדרט כל הזמן עולה, ורף הריגוש כל הזמן עולה.
מה שיש לו סקרסיטי, מה שחסר בעולם זה מטריאליות, זה פיזי.
משהו אמיתי שאפשר לגעת בו.
ממש, אני חושבת שיהיה באמת איזשהו בקלאש כזה, והוא יהיה גם בקלאש במושג של, במונח של אמת. כלומר, אנחנו כבר לא בטוחים שכשאנחנו רואים משהו באינטרנט, גם ממקור מוסמך לכאורה, אנחנו כבר לא בטוחים שאנחנו יכולים בכלל לתקף מה נכון, איך נכון, אם בינה מלאכותית זה יהיה הרבה יותר גרוע, ואנחנו נגיע למצב שנגיע, לא סתם רוצים לעבור פה למשפט עברי, אנחנו נגיע למצב שצריך להביא שני עדים אמינים לכל דבר, כי אחרת פשוט אנחנו לא נדע, לא נוכל לדעת מה אמיתי, מה נגגל את זה, זאת אומרת, איך נדע? הפילוסוף דניאל דנט קרא לתקופה הזאת חשיכה אפיסטמולוגית, ונראה לי שלשם אנחנו הולכים.
שמרוב קדמה אנחנו מגיעים לחשיכה?
ימי ביניים מתחילים שוב
ממש,
בעצם.
ימי ביניים דיגיטליים.
סיימנו עם משהו פסימי, אבל בסדר.
זה דווקא במחשבה היפה בעיניי, כי האינטרנט במובן הזה אולי כן שווה לקחת אותו אחורה. זאת אומרת, ההיסטוריה של האינטרנט מתחילה בעצם בימי הביניים. ויש לנו פנטזיות על הדבר הזה, מהרבה לפני שבכלל יש חשמל, או בכלל דבר מכני. במובן הזה, הפנטזיות שלנו מובילות אותנו. ואם אנחנו היום חושבים במונחים פסימיסטיים כאלה, זה אומר משהו גם. זאת אומרת, הפנטזיות והדיכאון או הפסיכולוגיה האנושית גם מובילים את הטכנולוגיה.
כן, יצרנו מרחב שהוא או גן עדן או גיהנום, מרחב שקיים במקביל למרחב שלנו, אנחנו חיים במציאות רבודה, כמו שחיו אנשי ימי הביניים עם מלאכים ושדים שסובבים אותם בדמיון שלהם, וגם אותנו סובבים מלאכים ושדים אמיתיים במרחב הזה.
כרמל וייסמן, עומר בן יעקב, שלי קרן, תודה רבה.
תודה.
השבוע הפודקאסט של הארץ, אתם מוזמנים לדרג אותנו בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה לצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזנצבי, מאיה בן ניסן, נערה מלכין ודן ברומר. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי.